נגיד חידושים, זה דבר ראשון. זה לא חידוש פה אצל חלק גדול מהציבור. אחרת הייתי אומר שזה החידוש. גם זה לא חידוש. כמה דברים ש... שייכים לליל הסדר. נפליק בדברים, נראה לאן שנגיע. קודם כל, בדרך כלל אנחנו מתחילים לפי הסדר כדי שורחץ, אבל נגיד שלא כך. כתוב ברמב״ם, איפה זה? כתוב ברמב״ם בפרק שביעי, מלכות חמץ ומצה, הרמב״ם כותב כך, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. כל דור ודור יש חיוב על האדם, זה דין תורה, דאורייתא. חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. אנחנו בהגדה אומרים בדרך כלל, לפחות לפי נוסח אשכנז, חייב אדם לראות עצמו. פה כתוב להראות עצמו. זאת אומרת, בעיקר זה בטח לראות, כי התורה זה לא משהו חיצוני, טקסי. הוא צריך להרגיש כאילו הוא יצא בעצמו ממצרים, אבל גם זה צריך לבלוט בהנהגה שלו, במעשים שלו, כלפי אחרים. לכן אדם חייב להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבוד מצרים. כאילו עכשיו יוצא מן השיבוד. זה דרך אגב אחד הדברים הקשים ביותר לקיים את זה. וזה דין תורה שנאמר ואותנו הוציא משם. כתוב אותנו. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. זכרת כי עבד היית, זה ציווי לא רק לדור ההוא אלא לכל הדורות, שאנחנו מצווים לזכור כי עבד היית, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות. אז פה כתוב, לא כתוב מתי יצאת, קודם הוא אמר כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיבוד מצרים. עכשיו היא יוצא ממצרים. זה חיוב דאורייתא. לפיכך, עכשיו הרמב״ם מתוך זה מגיע לכמה דינים. בפשטות, יש אולי באחרונים שדנים, אבל אני לא יודע אם זה יש מקום כל כך לדון. בפשטות הכוונה ברמב״ם היא זאת, שמדין תורה אדם חייב לראות ולהראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אבל במה זה מתבטא הלכה למעשה, התורה לא קבעה פרטים, איך לבטא את זה. הוא צריך להרגיש ככה וגם לנהוג כך ביחס לאחרים. אבל חכמים באו ומסדו את זה, קבעו לזה כללים, איך יקיימו את המצווה הזאת. אז כך שהפרטים פה, זה, לי נראה שזה ודאי שזה מדרבנן, אבל זה מסגרת שמהותה בעצם דין תורה. לכן הוא אומר כך, שני דברים. א', לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. זאת אומרת הרמב״ם אומר שמצוות הסיבה בליל הסדר זה קיום המצווה הזאת של כאילו יצאתה ממצרים. הוא בן חורים, הוא מתנהג כמו בן חורים, לכן הוא צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. אחר כך הוא מביא בהלכה שאחרי זה את הדינים, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, אישה אינה צריכה הסיבה, ואם אישה חשובה צריכה הסיבה, בין אצל אביו או שמש אצל רבו, כל הדברים. אחר כך הוא כותב, ואיך צורת הסיבה, ואם מתי צריכין הסיבה, בשעת אכילת כזית מצה, ובשתיית ארבעה כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו צריך. מה זה בדיוק אם לאו אינו צריך? זה לשון קצת ככה קשה. מה זה ואם לאו אינו צריך? אבל הרמב״ם פה כותב מתי צריכים את הסיבה. אמנם אמרנו שזה דין שאדם סועד הוא צריך להתנהג דרך חירות, והוא אמר צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. אז בפשטות הכוונה שהוא צריך להתנהג בלילה בדרך חירות. אבל בכל זאת חכמים קבעו מה שעיקר, העיקר של הדין, מתי צריכה להתקיים הסיבה הזאת או הביטוי של החירות, בזמן שהוא אוכל את הכזית מצה וכשהוא שותה את הארבעה כוסות. למעשה הגמרא הרי מסתפקת, איזה שני כוסות צריך, או שניים ראשונים, יש בגמרא ספק, אם שניים ראשונים עיקר הסיבה או שניים אחרונים. יש אומרים שניים אחרונים כי אז יצאנו לחירות, קודם הוא מספר עבדים היו. יש אומרים להפך, בתחילה זה אז היציאה אשר גאלנו ואחר כך מהי דהווה אבה. מספק אנחנו פוסקים שצריכים הסיבה בכל הארבע כוסות, והר"ן נדמה לי אומר שלמה לא אומרים ספקא דרבנן לכולה, זה כלל גדול בהלכה, לא רק בנושא הזה. ספקא דרבנן לכולה אי אפשר להגיד אם המסקנה תהיה שלא זה ולא זה. יש ספק או שניים ראשונות או שניים אחרונות, אז מה תגיד לכולה? שמה? שלא צריך לא ראשונות כי אולי לא צריך, ולא צריך אחרונות כי אולי לא צריך, אז למעשה לא עשית כלום. כשיש סתירה בפסק, כשאני אומר ספקא דרבנן לכולה, אין לי ברירה לי, אני אומר לחומרא. יש את זה בהרבה מקומות, גם בענייני כתמים, הרבה הלכות שקשורות לנושא הזה. אז למעשה יש הסיבה בארבעה כוסות, הרמב"ם לא מחלק, ובשעת אכילת כזית מצה. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב"ם, ברור שהסיבה הזו מצווה בפני עצמה של דרך חירות, ששורשה בדאורייתא כפי שראינו, רק חכמים אמרו לקיים את זה בעיקר כשמקיימים את המצוות האלה. יש כאלה שטוענים, אולי בראשונים אפילו, שכל העניין הזה של הסיבה זה רק צורת הקיום של המצווה. לכתחילה אולי אפילו לא צריך לאכול מנות אחרות בהסיבה. חכמים אמרו שאוכלים מצה, ואיך אוכלים אותה? בהסיבה. אבל זה דין באכילת המצה, אני אוכל מצה, אבל צורת האכילה של המצה היא כזו וכזו. אני שותה ארבע כוסות, צורת השתייה היא כזאת. אבל זה לא שייך בכלל לאכול מרק או דגים בסיבה, מה זה שייך? ברמב"ם ברור שכתוב לא כך, אדרבה, עיקר המצווה זה להביע חירות, הרי עוד לפני שהוא בכלל הזכיר את העניין של הכוסות והמצה, הוא כבר מדבר על זה. הוא אומר, בכל דור ודור חייב לראות, לפיכך אוכל בסיבה. אבל נכון שחכמים קבעו שבעיקר זה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות. מה הדין בדיעבד אם הוא אכל בלא הסיבה, אם יש טעם לאכול פעם שנייה או לא? זו שאלה, לא כתוב פה מפורש. הראש אומר מפורש, וכך כתוב בשולחן ערוך, שאם אדם אכל בלא הסיבה הוא לא יצא ידי מצה, הוא צריך לאכול פעם שנייה. הראש דייק את זה מגמרא, אבל כי הם מבינים בפשטות שמצוות אכילת מצה צריכה להיעשות כך וכך. אשכנזים מקילים בזמננו שאם כבר ברך או אם אכל אפיקומן ויש לו בעיות, אז סומכים על שיטת הרב יש, שהוא אומר שבזמננו אין מצוות הסיבה, כי כל המצווה זה להביע דרך חירות, אבל בזמננו שכך אנשים לא יושבים בצורה כזאת בדרך חירות, אנשים, מלאכים גם כן לא יושבים בסיבה על מיטות, אז המילה אין העניין הזה. יש אומרים שאוהיל ואז תקנו את זה כי אז הוא הייתה הצורה, אז זה כבר בזמננו גם כן נוהג. נכון שהיום זה לא ביטוי לחירות, אבל חכמים תקנו, כיוון שאז היה ביטוי לחירות, שכך צריך לאכול. והוא טוען, הרב יטוען לא כך, הוא אומר שאם זה לא ביטוי, אז בכלל בזמננו אין הדבר הזה. לכן מצרפים את זה במקרה של ספקות, עם בעיה שנראה כמו סיפה לכוסות, או ברכה שאינה צריכה וכו' וכו'. מצרפים את זה בכמה מקרים. אבל בעיקרון, אם אני אומר שזה מצווה במצא, כך אוכלים את המצה, אז אם הוא לא קיים אותה, אולי לא יצא. אבל אם זה דין רגיל של הבאה של חירות, יכול להיות שאם הוא אכל את המצה בלא הבאה הזאת, זה לא אומר שהוא לא יצא ידי חובה. הרמה מביא את שני הדברים, א', שראוי לאכול את כל הסעודה והסיבה, כמו הרמבה, משמע שזה ביטוי של חירות, זה לא שייך דווקא למצווה. סתם צריך לאכול בצורה כזאת, ומצד שני הוא פוסק גם את הדינים שלא יצא מעיקר הדין, אלא אם כן יש את הבעיה שאמרנו שמצרפים את הרביה. יש אפילו באחרונים דיון, נדמה לי שהמעריל או מישהו כותב, שהשאלה לפי הרביה אם לא צריך הסיבה או שלא ראוי לאכול בהסיבה. אז הוא כותב שאדרבה בזמננו זה נראה כמו אחד חולה. מביאים מיטה ליד השם, אם זה כפשוטו הסיבה, מביאים מיטה, הרי יש אומרים שממש להסב על מיטות, כמו מיטות זהב החסף, כמו שכתוב במגילת אסתר. להביא מיטה ולהסב עליה, אז זה נראה כמו אחד חולה שהביא אותו לשולחן, הוא לא יכול לשבת כמו שצריך. זה אפילו חיסרון אולי. טוב, אבל זה באופן כללי. על כל פנים, מה שכתוב ברמב״ם, שיש מצווה שעיקרה של מצווה תעשה בה זה להביע את העניין הזה שכאילו יצא ממצרים. עכשיו הרמב״ם ממשיך עוד פרט, כפי שאמרנו, הוא התחיל, אני דלקתי קטע, הוא אמר בכל דור בדור, בכל דור בדור חייב להראות עצמו כאילו יצא ממצרים, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות, פה הוא לא כותב את הפרטים, זה רק בלחה אחרי זה, שבעיקר זה אכילת מצה, אבל עוד דין הוא כותב, וכל אחד ואחד, בין אנשים ובין נשים, חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אין פוחתים לו מהם, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, לא יפחתו לו 4 כוסות, שהוא כל כוס מהם רביעית. זאת אומרת, הרמב״ם פה מביא, וזה באותה הלכה, כיוון שיש דין להראות עצמו כאילו יצא ממצרים, לכן יש דין של לאכול בהסיבה דרך חירות, ודבר שני, כל אחד ואחד בין אנשים ובין נשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. זאת אומרת, מהי מצוות 4 כוסות בליל הסדר? זה גם כן ביטוי של חירות. כיוון ששתיית יין זה ביטוי של שמחה, של עושר, אז זה גם בזמננו מסתמה. אדם יוצא לחירות, אז הוא שותה. אז אם כן, זה גם כן הבאה של חירות. זה גם כן הרבה של חירות. אחר כך כתוב ברמב״ם, זה פשוט הדין הזה. אחר כך יש הלכה ברמב״ם שהרב מבריסק פה מסדר את זה יפה מאוד עם הגמרא. כתוב ברמב״ם כך, 4 כוסות האלה צריך למזוג אותן. צריך, מזיגת הכוס, בזמננו היין שלנו הוא לא כזה שצריכים למזוג אותו. אדרבה, הם שמים הרבה מים, אז לפעמים כבר הוא לא בורא פרי הגפן בכלל, אבל בזמנם היין היה חריף מאוד, ובדרך כלל המזיגה הייתה 1/4 כוס יין ו3/4 מים, רק אז זה היה טעים. אם זה יין חי, יש בכלל מחלוקת במשנה, במסכת ברכות, משנה, לא? שרב לזר אומר שבכלל לא מברכים בורא פרי הגפן, כי זה לא עד כדי כך דבר חשוב שיחדו לו ברכה בפני עצמה, כל זמן שהוא לא מזוג. זה לא להלכה אמנם, אבל רואים רק את מה זה יין לא מזוג. אם כן, ב4 כוסות הללו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתייה הרעיבה. הכל לפי היין ולפי דעת השוטה. הוא לא אומר כמה, כי זה תלוי איזה סוג יין ותלוי איזה בן אדם, אבל כדי שתהיה שתייה הרעיבה. מה זה הדין המיוחד הזה של שתייה הרעיבה? בקידוש גם כן ראוי לשתות יין טוב. אבל פה הכוונה, הועיל, והרמב״ם אמר לנו קודם, שעיקר 4 כוסות זה ביטוי של חירות, אז חירות זה לשתות יין טוב, יין כמו שצריך. מסתם גם ראוי לקנות יין טעים יותר, יין משובח, כי שתייה רעיבה, זאת אומרת, זה ביטוי יותר של דרך החירות. כמו שלגבי הסיבה, כתוב בפוסקים, יש הרבה, זה גם ביטויים בראשונים, יש רשי, ויש סתירה אולי אפילו ברשי, פעם למדנו את זה. ומה זה בדיוק הסיבה, אבל צריך כיסאות נעים, אפילו נשים שכתוב שלא, שלפי ההלכה לפחות, שאישה אינה צריכה הסיבה, אם לא אישה חשובה, כתוב לפחות שתשב על כיסא נאה. יש עניין של דרך חירות שהכיסא צריך להיות יפה ומכובד, כל הצורה של דרך חירות, כתוב למשל שהם מסיבים ליד שולחן, ראיתי שכותבים בשם הרב מבריסק, נדמה לי, שאם אחד מסב על מיטה אפילו כדין, וזה לא ליד שולחן, הוא לא קיים את מצוות הסיבה כהלכתה. כי כתוב ברש"י אולי, מסב על מיטה ליד השולחן או משהו. כי זה העניין של הסיבה. גם השולחן שיותר מכובד ויותר ארוך, זה קיום מצוות הסיבה, או קיום המצווה של חירות, של כאילו הוא עצמו יצא ממצרים.
מה זה יין?
מה?
מה זה יין?
הרמב״ם כתב, לפי היין ולפי דעת השוטה. לפי דעת, היין טוב זה לפי דעת השוטה. שוטה בטף כמובן. מה?
אבל אם יש יין שבאופן עכשיו יין
מעודר
וכולי, בשבילי זה לא טעים, אז
עדיף שאני לא... אם לך זה לא טעים, אז זה, אני לא יודע. צריך להיות יין טוב. אבל זה מדין, הדין הזה זה מדין חירות. זהו. עכשיו כותב הרמב״ם כך, ולא יפחות ב4 מרביעית יין חי, זאת אומרת, אם הוא ימזוג כמו שצריך, אז יוצא שמרביעית אחת, יש לו 4 רביעיות, צריך לפחות, ואחר כך הוא כותב, אם שתה מכל כוס מהן רובו יצא, אז זה ידוע שההבדל בין קידוש לבין התוספות בתחילת ערבי פסחים, לא נעריך בזה, אבל ההבדל בין קידוש לארבעה כוסות, כי בקידוש אם אדם שותה, בקידוש יש דין לקדש על יין, חכמים תקנו לומר קידוש על יין, וקידוש בהבדלה בכל הדברים שצריך יין, ולקדש הים פירושו של דבר שצריכה להיות גם שתייה, שתייה חשובה, השתייה החשובה שם זה כמלוא לוגמיו בכלל, כי אין דין לשתות דווקא, צריכים לשתות מספיק שאחד ישתה בשביל כולם, ואז השתייה חשובה. ולכן שותה כמלוא לוגמה ויצא ידי חובה. אבל במקרה של ארבעה כוסות ששם יש דין לשתות דרך חירות, אז צריכים לשתות את הכוס. אז כתוב בהלכה, כפי שידוע זה דיון בראשונים, הרן ואחרים, שאם האדם לוקח כוס שיש בה חמש רביעיות, אז הוא גם כן צריך לשתות את כל הכוס או רובו. כמו שפה הרמב"ם אומר, אם שתה מכל כוס מהן רובו יצא, לכתחילה צריכים לשתות את כל הכוס. אבל רובו ככולו, אם הוא שתה רוב יצא. אבל אם הוא ישתה קצת, כמלוא לוגמיו, אז הוא לא יצא ידי חובה. הוא קיים בזה מצוות קידוש, אבל איפה שתיית ארבע כוסות, צריך לשתות כוס, וכוס, הכוונה לשתות את הכוס. לכן כתוב בפוסקים שלכתחילה לא ייקחו כוס מדי גדולה. כי שתיית יין בליל הסדר זו מצווה, אבל מצד שני יש מצווה לספר ביציאת מצרים כל הלילה, עד שתחטפנו שינה, אז אם הוא ישתה הרבה יין, הוא ירדה מוקדם. אז צריכים לאזן את שני הדברים. זו באמת בעיה, איך עושים את זה. מצד אחד, הרבה מן הפוסקים של הדורות שלנו, דורות קדומים, זה לא היה כל כך מצוי כנראה. אבל לגבי מיץ ענבים, יש הרבה שאומרים שמיץ ענבים זה לא חלק לליל הסדר. מפני שאם זה דרך חירות וכתוב דין של יין, שתיית יין ויין מזוג ושתייה ריבה, אז זה צריך להיות יין. זה לא סתם, מיץ ענבים זה לא יין. מיץ ענבים זה גם עליו מברכים בורי פרי הגפן, אבל זה לא יין. מה, מה אתה אומר? בסדר, מיץ תפוזים אולי יותר ערב, אז מה? זה לא שייך, אתה שאלת קודם על יין. יין זה דבר אחר, ומיץ ענבים זה דבר אחר. מיץ ענבים זה מיץ של ענבים. אז נכון שכתוב בגמרא שאדם סוחט את כל הענבים, ובכל זאת מברך על הבורא פרי הגפן, למרות שהוא לא משקר. אבל אם אני אומר שהיין זה דרך חירות, וחכמים תקנו כפי שראינו, כל אחד ואחד בין אנשים ונשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין, אז הוא צריך לשתות כוסות של יין. אז יש אולי כאלה, אני כרגע לא זוכר מי, יש אולי כאלה שאומרים שיוצאים במיץ ענבים.
שמעתי שהחזוניש היה שותה מיץ תירוש,
אני שואל את הרב. שמה?
ראיתי באיזה ספר כתוב שהחזוניש היה שותה מיץ תירוש, ענבים,
אני חושב. שמה היה שותה?
מיץ ענבים.
לא יודע. אני לא ראיתי את זה, מה אני אגיד לך? אביגדור
הזכיר אתמול בדרשה, שם הירושלמי, שכתוב שם שכדי שיהיו משוכרים,
שמה?
כתוב בירושלמי כדי שיהיו משוכרים.
כן, יש כאלו ש... נכון, בירושלמי כתוב ביטוי שמשקר, אבל אפילו אם נגיד שלא כמו הירושלמי, אז, אבל יין צריך, יין ישמח לבב אנוש. נגיד שלא צריך לשקר, צריך לשמוח. אבל מצוות יין זה יין, כתוב לשתות את היין, אז בפשטות צריכים לשתות. אם נאמר שכל ה... אם נחלוק על כל שיטת הרמב״ם, שאין בכלל דין כזה מיוחד, שהדין של ארבע כוסות זה ביטוי של חירות וכדומה, אז אולי לא צריך דווקא יין. טוב, יש כאלה, אנחנו נוהגים למזוג את היין, במיץ ענבים. לערבב, מיץ ענבים.
מה?
מה
עם ערבב מיץ ענבים ביין?
כן, זה מה שאנחנו עושים, מערבבים. אז זהו, אז פה... אז יש פה קצת בעיה, אני יודע, יש, אם עושים רוב מיץ, רוב יין ומיעוט מיץ ענבים, אז זה בטח טוב. כי זה לא, אחרי הכל זה לא מים. אם אני שם מים ויין ככה, אז אולי זה מחליש אותו, אבל מיץ ענבים זה לא עד כדי כך. אבל אם שמים רבע, יש אצלנו ששמים גם רבע יין ושלושה רבעים מיץ ענבים. אז פה יש מקום לדון, הרי יש בהלכה, בהלכות ברכות, שאם מערבבים יין עם מים, יין אמיתי שלהם בזמן הגמרא, אז זה בורא פרי גפן. אבל אם מערבבים יין, נאמר, עם בירה, נו, מה כתוב שם? שהולכים לפי הרוב. למה? שהמים, כשהם מתערבבים ביין, אז זה נשאר יין, וזה לא מאבד את שמו, כי עדיין זה חריף, מה שהיה בזמנם לפחות. אבל כשאני מערבב שני סוגי משקים, אז עכשיו הולכים אחרי הרוב. אז יש צד לומר, אני לא חושב שזה כל כך הכרחי, אבל יש צד לומר שאם אני מערבב מיץ ענבים עם יין, יש רוב מיץ ענבים, אז אולי בכל זאת זה מאבד. אבל זה לא ראיה. מפני שחר... מה? זהו, אז אני אומר, זה מיץ ענבים, זה לא טוב. אבל אולי אפשר להגיד לא ככה, כי אחרי הכל, המיץ ענבים זה לא משהו סותר את היין, אז מילא זה קצת כמו מים. אז כך שהרוב פה לא ישנה עד כדי כך, אלא אם כן תגיד שאיבדתי את כוחו של היין, תלוי איזה יין זה. יש יין שהוא יין חריף, שגם אם שמים בו...
זה הרב אומר שמיץ ענבים זה לא יין.
זה לא יין, אבל זה משקה שכשתשאיר אותו הוא יהיה יין. זה אחר הכל מיץ של ענבים, זה לא מיץ תפוזים עם יין. מיץ ענבים זה לא הספיק עדיין לצוס, להיות משקר. טוב, על כל פנים יש פה בזה בעיה נאמר. אלא כפי שאמרנו קודם, זה צריכים לאזן את זה, כי זה לא חוכמה גם לשתות רק יין. אפילו מי שהיין לא מזיק לו, אבל זה גורם שירדמו, אז... צריכים לדעת מה עדיף ממה. ואחרי הכל יש מי שאומר שמיץ ענבים זה כן בסדר. אז זה הדין כאן. עכשיו ישנה שאלה כזאת, שזה שאלה ש... אני לא יודע אם חשבנו עליה פעם. יש שאלה כזאת. אני ראיתי את השאלה הזאת שואלת, זה הקהילות יעקב, והוא נשאר בקושייה. כתוב בגמרא ככה, בעצם המקור של הרמב״ם, רגע, לא ראינו את סוף הרמב״ם, הרמב״ם כותב כך, שצריך לשתות שתייה ריבה, עכשיו, שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג, אם הוא לא מזג את היין, הוא שתה כמובן כשיעור, היה כוס רביעית, אבל יין חי, יצא ידי ארבעה כוסות, ולא יצא ידי חירות. הוא יצא ידי ארבעה כוסות, אבל לא ידי חירות. מה זאת אומרת? איך זה בדיוק מסתדר שם בגמרא, אז הרב מבריסק מדבר על כך. אבל מה שכתוב פה ברמב"ם, לא יצא ידי חירות, ראינו קודם, מי שראה את ההלכה בהלכה ו', הרי הרמב"ם אומר שתקנת ארבעה כוסות זה ביטוי לחירות. בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו יצא ממצרים, לפיכך כל אחד חייב ארבעה כוסות. אז הוא אומר, אם זה יין מזוג, וזו שתייה ריבה, אז מילא זה ביטוי של חירות. אבל אם אדם שותה יין חי זה לא ביטוי של חירות, אז הוא לא יצא ידי חובת החירות. אבל הוא יצא ידי ארבעה כוסות. מה זה ארבעה כוסות? תכף נראה. עכשיו, שתה ארבעה כוסות מזוגין, כן שתה יין מזוג, בבת אחת. מזגו לו ארבעה כוסות, ארבעה גביעים, לא נדבר על כוס אחת שיש בה ארבע רביעיות, אבל ארבעה גביעים מזגו לו, והוא שותה אחד אחרי השני. הוא שתה ארבעה כוסות, אז מה? אז ידי חירות הוא יצא, ודאי, כי הוא שתה ארבעה כוסות, זה ביטוי של חירות. אבל ידי ארבעה כוסות לא יצא. הוא לא יצא ידי ארבעה כוסות. זאת אומרת שחוץ מהדין של חירות, יש דין של ארבעה כוסות. אז זה בעצם גמרא מפורשת. הגמרא אומרת כך, לא אותה גמרא ששם כתוב, ידי יין יצא, יש ביטויים אחרים שם בגמרא. אבל יש גמרא... פשוטה, כתוב בגמרא כך, במשנה, מזגו לו כוס שלישי... מה? אני לא חושב שזה יכול להיות, גם אם אחרונים דנים. לא מסתבר שמדאורייתא האדם צריך לשתות דווקא ארבעה כוסות, או אפילו לא שלוש כוסות. מדאורייתא האדם צריך להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ואם הוא ירקוד והוא יראה ביטוי של חירות בצורות אחרות, הוא לא יקיים את המצווה מדאורייתא. חכמים אמרו, איך תקיים את הדבר הזה? אנחנו ממסדים את זה בדין של שתיית ארבעה כוסות. אבל אני לא יכול להגיד ששתיית ארבעה כוסות זה דאורייתא, וגם לא הסיבה. זה לא נראה. חכמים תקנו את התקנה הזאת, ושהיא, נכון שהיא שורשה בדאורייתא. יש סתם שאלה כללית, אבל לא צריכים לעבור דברים אחרים. אני רוצה לדבר דברים פשוטים. את ההלכות פחות או יותר. אבל זו שאלה גדולה שלמדנו אותה גם בברכות ויש בסוכה. אם אדם מקיים מצווה דאורייתא בלי שהוא עשה את המסגרת של חכמים, הוא יצא ידי חובת המצווה או לא. למשל, קידוש מדאורייתא לפי הרמב״ם זה בפה. אדם אומר בפה דברי שבח על השבת, יצא ידי חובה. כפי שהרמב״ם אומר, זכור את יום השבת לקדשו, קדשהו בדברים. עכשיו, אבל חכמים תקנו על היין. מה יהיה אם אדם יאמר קידוש לא על היין, הוא קיים את הדאורייתא או לא? אני יכול להגיד, כיוון שחכמים תקנו שזאת המסגרת, אז אם עשית את זה לא בצורה הזאת, לא קיימת את הדאורייתא. חכמים יש להם כוח לקבוע. הם קבעו שלא קיימת את המצווה, או שאני אומר לא, דרבנן לא קיימת, בדאורייתא קיימת. אז הוא שאלה כללית, כתוב שם אם עשית כלא, קיימת סוכה מימיך, והתוספות דנים עם, לגבי קריאת שמע, יש בזה, למעשה, אין לזה דבר ברור, זאת אומרת, יש דברים שיוצא ויש דברים שלא יוצא. איך ההגדרה בדברי חכמים, מתי כן ומתי לא, זה דיון בפני עצמו. אז זה אבל לא נוגע, אז זה נוגע כן פה, כי אתה יכול להגיד לי, אחרי שחכמים קבעו ארבע כוסות, אז אם אדם לא קיים את ארבע כוסות דרך חירות, הוא לא קיים את הדאורייתא של חייו אדם, ואותנו הוציא. הוא לא קיים את זה, או זכרתה קיים את האיתה. אולי, אולי כן ואולי לא. טוב, אז זו שאלה הכללית. אבל מה הפירוש ארבע כוסות ומה הפירוש את החירות? כתוב בגמרא, במשנה כך, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו. כוס שלישי מברך על ברכת המזון, כן, כולנו יודעים. כוס ראשון קידוש, כוס שני אשר גאלנו, תחילת ההלל, וכוס שלישי ברכת המזון, ואחר כך רביעי גומר עליו את ההלל ואומר על ברכת השם. שואלת הגמרא, אמר לו רב חנן לרבה, שמע מן ברכת המזון טעונה כוס. לכאורה רואים מכאן שברכת המזון טעונה כוס, ואחר זו מחלוקת גדולה. האם המשנה שלנו סוברת שברכת המזון טעונה כוס? שברכת המזון אי אפשר לברך בלי כוס? זה שאלה אם הכוונה אפילו ביחיד או בשלושה או בעשרה, לא ניכנס לדבר הזה. בפשטות אפילו אם יש איש אחד, מזגו לו כוס שלישי, כל יהודי חייב. ברכת המזון טעונה כוס? כך שואל רב חנן את רבה. אמר לו, לא, מה פתאום? ארבעה כסת פיתנו רבנן דרך חירות. כן? פה בעצם כתוב הרמב״ם ברור. בצורה פשוטה, ארבעה כוסות תקנו רבנן דרך חירות. תקנת חכמים של ארבעה כוסות זה לקיים את דין החירות, לבטא את העניין של חירות, וזכרת כבד היית ואותנו הוציא, אתה בעצמך יצאת ביטויים של חירות. כל חד וחד נעביד במצווה. חכמים קבעו, כיוון שבין כך ובין כך יש דין של ארבעה כוסות דרך חירות, אז הם אמרו, כל כוס תהיה כוס של ברכה. זאת אומרת, כל כוס תצמד לאחת מן הברכות שבין כך אומרים אותם בליל הסדר, קידוש בין כך אומרים, אשר גאלנו אומרים, ברכת המזון אומרים, בהלל אומרים את ברכת השיר. אז לכן כל כוס שתקנתה בגלל החירות תצמיד אותה לברכה מן הברכות. כך גם מסביר הרשב"ם בו, רשב"ם. כלומר, ראוי ש... כיוון ששמע מן הזה, אומרת הגמרא לו, ארבע כוסות קינו דרך חירות. כלומר, ראוי שיעשה בו מצווה. כיוון שבין כך יש ארבע כוסות, ראוי שבכל כוס תקיים מצווה. ולכן, אם יש בין כך ברכת המזון, תצמיד את זה לברכת המזון. אבל בשאר ימות השנה לא בא כוס בברכת המזון. שאף כאן אין הכוס בא בשביל ברכת המזון. הכוס לא בא בשביל ברכת המזון, הכוס בא כדרך חירות. רק אחרי שיש לי כוס, אומרים, תצמיד את זה לברכת המזון. אז זאת אומרת שפה כתוב בגמרא, כתוב פה בגמרא, כמעט להדיה, כתוב בגמרא, שתקנו ארבע כוסות דרך חירות, והצמידו שכל כוס תהיה כוס של ברכה. כל כוס היא צריכה ברכה בשבילה. ולכן, הצמידו גם לברכת המזון. זה מה שפה כתוב. אז המילה, מה שהרמב״ם אומר, אני לא אומר שזה הגמרא היחידה שממנה הוא הוציא את הדין, אבל זה פשוט כנראה. מה שאומר למשל, שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג, יצא ידי ארבעה כוסות, ולא... יצא ידי ארבעה כוסות. שתה ארבעה כוסות. שתה ארבעה כוסות מיין שאינו מזוג, יצא ידי ארבעה כוסות ולא יצא דרך חירות. חירות הוא לא קיים כי זה לא יין ערב, זה לא ביטוי של חירות כששותים מיין לא מזוג. אבל יצא ידי ארבעה כוסות, זאת אומרת, אם הוא קיים את ארבעת הברכות, הוא קיים ארבע כוסות של ברכה. היינו יצא ידי קידוש, יצא ידי זה. אם הוא צריך לשתות עוד ארבע כוסות, לא יודע, לא כתוב. גם אם נגיד שהוא צריך עוד ארבע כוסות, הייתי אומר, תמזוג ארבע כוסות, תשתו אותם אחד אחרי השני. כי את הדין הראשון כבר קיימת. אותו דבר הפוך, שתה ארבעה כוסות מזוגים בבת אחת, אז ידי חירות יצא, ידי ארבעה כוסות לא יצא. זאת אומרת, ידי ארבעה כוסות של ברכה הוא לא יצא. כך בפשטות לשון הרמב״ם. ידי ארבעה כוסות, זאת אומרת, ידי הכוסות שעליהם נתקנה הברכה. איך התוספות מסתדרים עם זה זו בעיה בפני עצמה, אבל לא ניכנס לזה. רק נזכיר את זה. התוספות סברו בתחילת הפרק, כי התוספות דיקו את זה מלשון המשנה. כתוב שאפילו אני שבישראל, המשנה כך מתחילה, אפילו אני שבישראל לא יפחתו לא, ולא יפחתו לא מארבע כוסות של יין. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אפילו שזה לא, מה לא ולחירות, אבל זה לא יפחתו לא מארבע כוסות של, מה זה המילה לא? מה זה לא יפחתו לא? ואיפה אשתו ואיפה הילדים שלו? אם הוא אני, זה לא אומר שאין לו משפחה. אדרבה, אני בדרך כלל יש לו משפחה גדולה. אז מה זה לא יפחתו לא? איפה כל הילדים? אומרים התוספות, מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנים מלבנה ולבני בתוקים לעצמו, והוא מוציא את כולם בשלו, הוא סברה עוד מה ישנה ארבע כוסות מקידוש דכל השנה שאחד מוציא כולם, מה אין נפקמינה בין זה לקידוש כל השנה, כל השנה בקידוש בעל הבית מוציא, גם פה הוא מוציא את כולם. כך אומרים התוספות, בסוף הם כתבו ונראה להחמיר ולהצריך ארבע כוסות לכל אחד, זה רק חומרה, והמחמיר צריך להיזהר שלא יהיה כוסם פגום, שהכוס לא יתאמו ממנה קודם, שיהיה, אבל מעיקר הדין התוספות סברו שאחד מספיק לכולם. איך, זאת אומרת, כל המושג של דרך חירות לפי התוספות לא קיים, הוא לא כותב את זה. איך הוא ילמד פה פשט בגמרא, אז אפשר להסתדר איכשהו, שנכון שתקנו ארבע כוסות ביטוי של דרך חירות, זה בעל הבית. אמרו שבעל הבית ישתה ארבע כוסות, ולמה דווקא ארבע? הרי יש הירושלמים, כמה וכמה סיבות, כל סיבה אחת כדאי לאיים בה כדי לספר ביציאת מצרים. מה זה? ארבע לשונות של גאולה, ארבע כוסות התרעלה שעתיד להשקות, או כוס פרעה בידי, כבר בחלום של יוסף, איך שהתחילה ההתפתחות של הסיבה ומסובב של יציאת מצרים. כל דבר פה בטעמים שמביא ירושלמי, זה חלק מן הסיפור, זה דבר נפלא. שותים ארבע כוסות כי שר המשקים חלם שהוא סוחט כוס לפרו, מה שייך לליל הסדר. אלא מראים לנו איך שהקדוש ברוך הוא כבר הקדים רפואה למכה, עוד לא ירדו למצרים בכלל, רק יוסף היה שם, הוא היה עבד, אז כבר זה חולם חלומות וזה סוחט כוס, וכבר מתחיל הגאולה. אבל כל הטעמים, אז יש ארבע כוסות, אבל התוספות סברו שאת כל המהלך הזה התוספות לא קיבלו שזה כל אחד ואחד ויש דין בשתייה. אבל על כל פנים, ברמב״ם זה פשוט. עכשיו, אבל לפי הרמב״ם, גם לפי התוספות החלק הזה ברור, שכל כוס וכוס צריכה ברכה. זה חוץ ממה שיש דין של שתיית ארבע כוסות, צריך כל כוס ברכה. נשאלת השאלה, ואת השאלה הזאת, כפי שאמרתי, ראיתי בקהילות יעקב, והוא נשאר בקושייה. הוא שואל ככה, הרי נהוג, אני לא יודע, חסידים לא נוהגים את זה, אבל איך שנהוג אצל, בדרך כלל מקובל שיש אחד שעורך את הסדר, נכון? או שכמה עורכים. יש אחד עורך את הסדר, וזה בעצם הדין של סיפור יציאת מצרים, שאחד יספר לאחרים. אפילו אם אחרים אומרים בלחש, מן הדין ראוי שישמעו אותו. כך אני חושב על כל פנים. כי אם כל אחד אומר לו את ההגדה לבד, אז איפה הדיבור בין אחד לשני? רק אם אחד אומר איזה וורט, זה סיפור יציאת מצרים. בכלל הוורטים זה לא יוצא מדי חובת יציאת מצרים הרבה פעמים. זה לא שייך. אבל הסיפור זה שאחד מספר לאחרים. הרי זה הדין שעורך הסדר פירושו של דבר שהוא מספר את ההגדה לאחרים. אז נכון שהיום מקובל שאומרים בלחש. מפני שהם לא יגידו בלחש, ירדמו בכלל. כמו בברכת המזון שחכמים תקנו זימון ובכל זאת כל אחד מאיתנו אומר. אבל גם כן, אבל העיקר זה שישמעו מה שבעל הבית אומר, ובעל הבית בדרך כלל הוא מסביר את ההגדה. על כל פנים, הוא עורך את הסדר, וגם הוא אומר את הקידוש. בעל הבית אומר קידוש, הוא מוציא את כולם ידי חובה. עכשיו, אמרנו הרי שזה לא כמו קידוש רגיל. התוספות אמנם אמרו מה ישנה, אבל אנחנו יודעים שזה שנה ושנה, לפי המנהג שלנו זה הבדל גדול מאוד. כי יש דין שכל אחד חייב לשתות כוס יין דרך חירות, ולכתחילה צריך לשתות את כל הכוס, אלא אם כן הוא חושש שהוא ירדם, וברובו צריך לשתות רוב כוס, פחות מזה הוא לא יצא, כמו שראינו ברמב״ם. צריך לשתות רוב כוס, ואם יש לו כוס שמכילה שתי רביעיות, יש לו בעיה. לכן לא לוקחים כוס מדי גדולה, לוקחים כוס שהיא רביעית, והוא צריך לשתות לפחות את רוב הכוס. זה כל אחד ואחד. חוץ מזה תקנו שאחד יברך, חוץ מזה תקנו שכל כוס תהיה כוס של ברכה, שכל כוס יצמידו אותה לברכה. אז הוא שואל, כשבעל הבית עושה קידוש ומוציא את כולם ידי חובה, אז בקידוש הוא הוציא אותם ידי חובה. עכשיו הם שותים כל אחד כוס, הרי מוזגים קודם לכולם כוסות, כדי שכל אחד ישתה כוס. וכשהוא גומר את הקידוש, כל אחד שותה, כפי שאמרנו, כולו אור ובו. אז יוצא שהכוס של כל אחד ששותה זה לא כוס של ברכה, זה אומנם כוס של ארבע כוסות, נקרא לזה כוס של חירות, כמו שהרב מתבטא, הידי חירות יצא, אבל זה לא שייך ל... זה לא יצמיד זה, כמו שרמה אומר שמזגו כוסות ושתו ארבעה כוסות. ידי חירות יצא, אבל ידי ארבעה כוסות לא יצא. הרי פה ידי ארבעה כוסות, הקידוש לא יצא. כך הוא שואל ונושר בקושיה. רגע, אז נסביר את השאלה. נסביר את השאלה. השאלה היא כזאת. התוספות אומרים, זה כדי שמה, כדי שיעבור הזמן ולא נספיק דברים אחרים. טוב, נסביר את השאלה. התוספות, זה דבר שכל אחד אני חושב יודע את זה, זה פשוט. התוספות דנים, אמרנו קודם שהתוספות אומרים, מה ישנה מקידוש? אבל נדבר על קידוש. התוספות אומרים שבקידוש, כולם יוצאים בקידוש של בעל הבית. והוא דן שארבע כוסות אולי זה אותו דבר, ואנחנו יודעים שזה לא אותו דבר. אבל התוספות אומרים, מי אומר שבקידוש באמת יוצאים מדי חובה בכוס שלו? כי אנחנו ראינו את זה בבית. מאיפה אנחנו יודעים באמת לא כך, שזה כך? אומרים התוספות, ומי הוא גם בקידוש שמה היה לכל אחד כוס? גם בקידוש אולי היה לכל אחד כוס. כדי משמע לקמן, גבי חזי אלא הוא סב, בדגחין בשעתה. הגמרא מביאה אחר כך, נראה אולי אחר כך את הגמרא, בקוף ואב, שבקידוש גם כן היו כוסות לפני כל אחד ואחד. מי אומר שבאמת בקידוש מספיק כוס אחת? הוא דן, לא יפחתו לו, לא, מספיק כוס לבעל הבית. אז הוא אומר, נכון, מה יש לה מקידוש? מי אומר שבקידוש מספיק לכל אחד? וזה התוספות דנים. עכשיו, מה עם שני הצדדים אם בקידוש מספיק כוס אחד בכולם, או שכל אחד ואחד צריך כוס לפניו? מה עם שני הצדדים? אז החזון איש מסביר, וזה ידוע, וזה חזון איש שעוד אז הוא כנראה למד קצת בצורה של חקירות, הוא תמיד למד בעיון עצום, אבל בצורה הזאת, חזון איש הראשון, על בבא קמא דווקא, אז הוא דן ככה, שאלה ידועה, מה הפירוש שאני אומר שאדם יוצא די חובה בשמיעה, כשאני שומע ברכה מן השני, נאמר, אחד מברך בשבילי בורד פרי העץ, או ברכת המזון, ברכת המזון חכמים תקנו שאם אין שלושה שכל אחד יברך לעצמו, אבל כל דבר שאחד מברך בשבילי ואני יוצא ידי חובה, בלשון חכמים זה שומע כעונה, אם אני שומע זה כאילו אני עונה בפי, אומר בפי, האם הפירוש הוא שכמו שאדם מדבר בפה, אז חכמים, התורה קבעה לנו, לומדים את זה בפסוקים, שגם אם אני שומע ברכה מן השני זה כאילו אמרתי אותה, שומע כעונה, אני רק מתרגם את המילים. אם אני שומע, זה כאילו אמרתי. אפשר לדבר כאילו בשמיעה. על ידי שאני שומע, זה כאילו דיברתי. אז אם יש לי דין שאני צריך לברך משהו, אז כשאני שומע, זה נקרא שאמרתי את הדברים. יצאתי ידי חובה. אז לא חשוב כרגע איך בדיוק לומדים את זה, ואת מעמד הר סיני עם בעל קרי. היה לנו כמה דברים. אבל זה הדין של שומע כעונה. אם כן, אם אני אומר כך שזה שומע כעונה, אז אם אני חייב לברך בורא פרי העץ ואני שומע ברכה מן השני, אז הוא הוציא אותי ידי חובה כאילו אמרתי בפה. אבל אם צריכים לעשות קידוש על כוס, חכמים תקנו לומר קידוש על כוס, אז כשאני שומע ממנו את הקידוש, זה כאילו אמרתי את הקידוש, אבל אמרתי קידוש בלי כוס, איך יצאתי ידי חובה? את הדאורייתא אולי יצאתי. אבל חכמים הרי תקנו לומר קידוש על כוס. מה פירוס כוס שלו? אבל שומע כעונה זה כאילו אמרתי, אבל איפה הכוס? ששנינו אמרנו על כוס אחת אתה אומר.
כוס
שלפניי,
יש כוס.
מה, יש לפניי כוס? זהו, אז זה מה שאמרו התוספות. שאולי באמת בקידוש צריך שיהיה לפני כל אחד ואחד כוס. כי הוא מוציא את ידי חובה רק בדיבור, כאילו אני אמרתי. אבל איפה הכוס? אז אחים, כל אחד... ככה אצלכם בבית עושים לי, אשתך יש כוס. אז אלא, אז אלכו. אבל אתה צודק שזה צד אחד בתוספות. כשהתוספות אמרו, שאומי הוא גם בקידוש שם היה לכל אחד כוס. אולי גם בקידוש צריך לכל אחד כוס. כי מה זה מועיל? שזה כאילו אמרתי. אז אם נשאל, אז איך בשופר למשל אני יוצא ידי חובה? התשובה היא שם, אני הרי לא תוקע בשופר. בשופר חייבים לשמוע שופר, שמעתי. בקריאת מגילה, באמת אולי, אם לפי הצד הזה אולי נאמר שבקריאת מגילה, מספיק שאני שומע מגילה. זה חידוש, כי נקרא מגילה. כי אם נאמר שאני כאילו אומר בפה, אני שומע זה כאילו אני אומר, אבל אני אומר בפה בעל פה, איפה הספר? מילא אם היה לפניי מגילה ואני שומע ואני מסתכל, נגיד כאילו אני קורא בספר. אבל הרי אני שומע בעל פה את המגילה, אז איך פתאום אני יוצא ידי חובה? הרי אם אדם קורא בפה, גם כן הוא לא יוצא ידי חובה, קרא בעל פה לא יצא, אז מה זה מועיל שאני שומע כאילו אני קורא, אבל איפה הספר? אלא מה תגיד שבמגילה מספיק לשמוע, לשמוע מגילה. על כל פנים זה צד אחד, אצלנו כמובן הרי אין לפני כל אחד כוס, אז מה התשובה? אומר החזוני זה ויכוח גדול, איך בדיוק להגדיר את הדברים, אבל החזוני שאומר שבאמת שומע כעונה לא זה הפירוש. שומע כעונה הפירוש הוא, לא שכשאני שומע זה כאילו אני מבטא בשפתיי, אלא הדין הוא שאם אחד מקיים את המצווה כהלכתה, והוא בר חיובה כמובן, אנחנו לא אומרים את הפרטים, כל אחד יודע, הוא צריך להיות בר חיובה, הוא צריך לכוון להוציא אותי, ואני צריך לכוון לצאת ממנו. כשאנחנו עושים את כל הפרטים האלה, הרי כל מה שהוא עושה זה מתייחס אליי. החזון איש קורא לזה איחוד השומע והמשמיע. זה כאילו הם נהיים אחד. השומע והמשמיע, כיוון שהוא עושה את הדבר כהלכתו, ואני שומע ממנו כאילו אני קיימתי את הכל. אז כשהוא קורא במגילה, פירושו של דבר כאילו אני קורא במגילה עכשיו. וכל הפרטים, אם אדם קורא במגילה והוא צריך להגיד דברי האיגרת הזאת, לרים אותה, אז כאילו אני הרמתי אותה. כל הדברים, מה שהוא עושה, מתייחסים אליי. מבני שזה דין של שומע כעונש, מה שהוא עושה זה מתייחס אליי. החזון איש מתווכח בעניין הזה עם בית הלוי, יש בית הלוי ידוע, אביו של רב חיים מבריסק, שהוא אומר שהוא דן, למה בברכת כהנים לא שייך שכהן אחד יעלה, והוא יוציא את כולם מדי חובה, אדרבה ברוב המדרת מלך, הרבה דברים אנחנו בתקיעת שופר. הרב רב יוסי אומר ברכות וכולנו יוצאים מדי חובה, למה כל אחד לא מברך לעצמו? מפני שאחד מוציא את כולם, למה בברכת כהנים לא יעמוד כהן אחד, יברך ויוציא את כל הכהנים? אז בית הלוי אומר, מפני שאחד הדברים המעכבים בברכת כהנים זה קול רם, צריכים לשמוע, אדם צרוד, כהן צרוד שלא שומעים אותו לפחות 10 אנשים, או 9 אולי, יחד איתו, לא יודע, אז הוא לא יכול לעלות, זה לעיכובה. הוא לא יכול לעלות לברכת כהנים, צריכים לשמוע אותו. אם יש הרבה כהנים ולא מזהים בדיוק מי הקול של זה, זה לא משנה. הוא אומר בקול שעשרה אנשים שומעים אותו. אז, אבל אם הוא לא יכול לומר בקול רם, זה מעכב. אז הוא אומר, שומע כעונה פירושו של דבר שכאילו אני אומר. אבל אחרי הכל אמרתי בלחש, מי שומע את הקול הזה שאני אומר אותו? אף אחד. זה הרי רק דין. זה דין ששומע כעונה, אבל לא שומעים את העונה הזה. אז הם אלה לא שייך לברך. בברכת כהנים להוציא ושומע כעונה. החזני שומע שזה לא נכון. למה? מפני שכל הדין של שומע כעונה כפי שאמרנו, זה לא הפירוש כי אני שומע, זה כאילו אני אמרתי. אלא כל מה שהוא עושה זה מתייחס אליי, אנחנו כולנו אחד. אז הוא אומר לי, אם הוא אומר בקול רם, זה נקרא שאני אומר בקול רם. אם הוא קורא בספר, זה נקרא שאני קורא בספר. אם הוא מחזיק כוס ומברך עליו, זה אני מחזיק את הכוס ומברך עליו. אז מה החיסרון פה של קול רם?
איזה
מצווה בגופו? בטח מצווה, גם קידוש זה מצווה בגופו. כל הדינים של שומע כעונה זה מצווה בגופו. אלא מה, מועיד שליחות? אני יכול ללכת לישון? אבל מה, לפי החזוני שיצא דבר מעניין. אני חשבתי, רק רגע, לפי החזוני שיצא דבר מעניין, הרי אני לא צריך להחזיק כוס, אני לא צריך לקרוא בספר, אז בעצם ברכת כהנים, אם נהיה קיצוניים, אני גם לא צריך לעמוד שם למעלה על הבימה, ופנים מול פנים, זה גם כן אחד הדברים לעיכובה, שהכהן צריך להסתכל אל העם, או נשיאת כפיים זה לעיכובה, לא צריך את כל זה, אני יכול לשבת במקום שלי, כי הרי משהו עושה מתייחס אליי, אז שומע כעונה, אז שום דבר לא צריך. זה נראה אבסורד. אז אני חשבתי פעם, זה אולי סברה בלבטית, אבל אני חושב שזה נכון, אחרי הכל. לפעמים סברות בלבטיות גם נכונות. כי בעצם אם היה דין בתורה לומר ברכת כהנים, אז זה דין של שומע כעונה. התורה אומרת שצריכים לברך את עם ישראל. אז למשל, אם אני רוצה להגיד לו מזל טוב, אז אחד יגיד פה מזל טוב, ואני אגיד שומע כעונה, אני מכוון לצאת. לא אמרתי לו מזל טוב, מה זה? זה בן אדם לחברו, אני צריך לדבר איתו. אם הקדוש ברוך הוא אומר, כותב ערכו את בני ישראל אמור להם, זה נקרא לברך אותם. אז מה זה שומע כעונה? שומע כעונה זה אם היה כלפי שמיים, דין לומר, את ברכת כהנים יצאתי ידי חובה. אבל אני לא ברכתי את השני. לכן לא מועיל בזה שליחות, לא מועיל בזה שומע כעונה. מה? בברכה בפשטות, למה לא הייתה? הברכה אשר קדשנו? מסתם אפשר. לי היה לא מזמן באיזה מקום, הייתי עורך שם, לא רק... לא רציתי להתווכח, כי היו שם תלמידי חכמים, ורב חשוב. ועשו משהו שחשבתי שלא יצאו ידי חובת חזרת השץ. משהו. אז ברכת כהנים, לא ידעתי מה לעשות. אם אין חזרת השץ, לכאורה אסור לעלות ברכת כהנים. ביקשתי את מישהו שהוציא אותי ידי חובה בברכות. באשר קדשנו, לא ביברך. זה בטח אפשר לא צריך. טוב, על כל פנים נחזור לכאן. אז מה אמרנו? מה אמרנו? ששומע כעונה, למה באמת, התוספות אמרו אולי צריך כוס בקידוש, אבל האמת היא שלא צריך, למה? כי חכמים תקנו לקיים את מצוות זכור על ידי כוס, והמקדש הוא מחזיק כוס, והוא שותה את הכוס, פירושו של דבר, כל מה שהוא עושה מתייחס אליי. אלא אם יש מצווה לשתות כוסות, ודאי, כי אני לא יכול שאחד יוכל מצה ואני אצא ידי חובה, כי אין דבר כזה. שליחות לא מועיל, כי יש קצות וצריכים להבין מה הפשט וזה וזה. אבל לא מועיל שליחות במצווה שבגופו. אבל זה לא שייך לפה שומע כעונה. אנחנו דנים על הדין של שומע כעונה. זה מה שנוגע שכשהמצווה היא לדבר, אלא לדבר מתוך ספר, לדבר על כוס. אבל כשיש מצווה לשתות דרך חירות, אז ודאי שלא יכול להוציא אותי ידי חובה. זה בליל הסדר. בקידוש באמת אחד מוציא אותי ידי חובה. למה? כי כשמשהו מקדש על הכוס, זה מתייחס אליי. זה פשוט. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לארבע כוסות, לא לארבע כוסות, אלא לקידוש של ארבע כוסות, לכוס ראשונה מארבע כוסות, אז יש שם קידוש. עכשיו, אם בעל הבית מקדש, הוא מקדש הרי בשביל כולם, פירושו של דבר שהכוס שהוא מקדש עליה, היא מתייחסת לכולם. עכשיו, כשהם שותים את הכוסות דרך חירות, מדין חירות, אז הם שותים כוס מארבע כוסות? לקהילות יעקב. הוא אומר, מישהו שאל, מה הקושיה?
שומע אחרי לגבי הברכה, זה
חלה, זה חלה.
לגבי הברכה, שומע
כעונה,
זה חלה
לתושבים, כן, אז זהו, תכף נראה, רגע. זו שאלה. אז אני חשבתי אולי תירוץ כזה. יכול להיות שזה, סביר שזה נכון, כי עובדה שככה אנחנו נוהגים. כתוב בדף, רגע, כתוב, התוספות הביאו את הגמרא בדף קוף וב. התוספות הביאו את הגמרא שבקידוש היה לפני כל אחד כוס. אנחנו יודעים שזה לא לדינה, אבל העובדה שהיה שם זה כתוב. כתוב בגמרא סיפור כזה, רבה שאי כללי מחוזה, סתם זה ללמוד מזה הנהגה, אנחנו לא יכולים, אבל... רבה שנקלע פעם למחוזה, והוא דאג גם לכבוד התורה שלו, לא לכבוד העצמי שלו, זה בטוח, אבל הוא בא למחוזה, מה יגידו רבה שאי? צריכים לדעת שרבה שאי זה משהו. הוא בא לשם, היה שם שבת בבוקר. אמרו לו, נקדש לנמר קידוש הרבה. משמע שמכבדים אורח לעשות קידוש, כן. אז כיבדו אותו, אמרו לו שיעשה קידוש הרבה. אנחנו יודעים שכתוב בסידורים, שבת ביום, קידוש הרבה. נכון? גם בהזמנות היום כותבים. קידוש הרבה יערך וזה וזה. מה זה קידוש הרבה? כמה הוא גדול הקידוש? קידוש הרבה. אז הוא, אמרו לו, לקדש לנמר קידוש הרבה. והמו לה, נתנו לה את הכוס. סבר... מה הנה הוא קידוש הרבה? מה זה קידוש הרבה? הוא נבהל. מצד שני הוא יגיד, אני לא יודע, מה יגידו? איפה כבוד התורה? רבה שהיא באה למחוז, אפילו קידוש שלא ידע לעשות. זאת אומרת, כך רבה שהיא הקידוש שלא היה, קידוש שלנו, בורא פרי הגפן. מה שאומרים קודם פסוקים, הרי זה סתם, זה לא הקידוש. בורא פרי הגפן, זה הקידוש. אבל אומרים לו לעשות קידוש הרבה, משמע שיש עוד ברכה. אז מה עושים? להגיד שאני לא יודע, זה ביזיון התורה. מה עושים? אז הוא החליט להיות מתוחכם. והוא אמר כך, אמר, מי כדי כל הברכות כולם בורא פרי הגפן, אמרי ברישה. הרי כל קידוש, לא רק קידוש, בנישואין, בברית, קודם כל בורא פרי הגפן, כן? כך אומרים בתילל. בתילל אומרים, קודם בורא פרי הגפן, אחר כך. אני אגיד בורא פרי הגפן, השם ירחם אחר כך, נראה מה יאללה. לא יודע איך הוא העיז, אבל הוא חוזר. אז הוא החליט, קודם כל יש מכאן דבר מעניין, מה היה, הוא חשב שאולי יש עוד ברכה, נכון? הוא הרי לא נהג את זה. אז מה היה אם היו אומרים לו פתאום, היו מביאים לו נגיד איזה כתב, בדיעבד, אז מה היה, היו מגישים לו, יש עוד נוסח, אשר קדשנו, אני יודע מה. אז הוא היה אומר את זה או לא? הרי הוא תכנן להגיד את זה, כך משמע. אז איך הוא יגיד, הרי הוא סובר שלא צריכים, למה זה לא ברכת בטלה? מכאן רואים שאם אדם בא לאיזה מקום, ששם נוהגים אפילו לומר ברכות, והוא כאן משמש כאחד שמוציא את האחרים וכדומה, אז הוא יכול לומר את הברכה, זה לא ברכה לבטלה. כי פה נוהגים ככה, זה יכול לומר. הלכה למעשה, זה לא אני אומר, זה, את ההוכחה הזאת מביא באיזו הזדמנות, כך נדמה לי, באגרות משה. על, למשל, נגיד ספרדי בא לאיזה מקום, אומרים הלל בברכה ויכול למועד פסח. ואם כיבדו אותו להיות חזן, הוא יכול להגיד את הברכה בשקט. למרות שהוא נוהג לא לברך, אבל פה מנהג המקום לברך. אם הוא מתפלל לעצמו, שלא יגיד. אבל אם הוא, שכיבדו אותו... מה? נו. כן, נכון. נכון, הפטרה, כן. נכון. טוב, אבל זה לא נוגע לעניין. אז פה כתוב ככה, אבל התחכום שלו, הוא החליט, הוא יגיד בורא פרי הגפן, זהו. אז מה הוא עשה? אמר בורא פרי הגפן, והגיד ב... התחיל למשוך. עשה מנגינה כנראה, והגפן ככה. או הגפן, או הגפן, ככה, משך לו את זה. והוא חשב, תכף נראה, מישהו כאן יזוז משהו. חזיה אליה הוא סבא, ראה זקן אחד, וגחין בשעת... ראה סבא אחד שמתכופף לשתות. קודם כל, משמע שהיה לו כוס. את מה הוא שתה? לא הייתה כוס ביד שלו. משמע שלכל אחד היה כוסות. זה מה שהתוספות אמרו, שאומי הוא בקידוש. אמרנו, התוספות כתבו... זה התוספות. התוספות אומרים, ומי הוא גם בקידוש שמה היה לכל אחד כוס, כדי משמע לקמם, גבי חזי אלא הוא סבא, דגחין ושקר. הנה פה היה לפני כל אחד כוס. זהו. אז הוא ראה שהוא שותה, אז הוא הבין שקידוש הרבה זה בלשון סגין האור. זה כלום, זה רק בורא פרי הגפן. והוא היה מרוצה מעצמו. אמר, קרי ענף שהחכם עיניו בראשו. אז הוא אמר, זה היה מוצלח התחכום שלי. זאת אומרת, הוא באמת... החכם, גם שהוא חכם לעשות את זה, אבל גם שהוא לא פגע בכבוד התורה, הוא עשה את זה. טוב, עד כאן הגמרא. עכשיו שואלים התוספות, ואם תאמר, איך בכלל הזקן הוא שתה? הרי יש דין מפורש, בפרק שלושה שאכלו כתוב, אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום המברך. יש דין שאם תלויים בברכה של מישהו, אז אי אפשר לטעום עד שהוא תואם. אפילו אם זה שיוצא ידי חובה זה אדם חשוב מאוד, חכם גדול, והוא איזה עם הארץ. זה לא משנה. אסור לטעום. התוספות בתחילה רצו להגיד חילוק בין יין לזה. אחר כך הוא מביא ככה. ומי הוא בירושלמי דברכות אמר רב אבא בשם רב? כתוב בירושלמי כך. רב אבא אמר בשם רב, מסובים אסורים לטעום עד שיטעום המברך. רבי שועה בן לוי אמר, שותים אף על פי שלא שתה. כן מותר לשתות, ולא פליגה. אומר הרושלים, אין פה מחלוקת. למה אין מחלוקת? מה דאמר רבי אבאו כשהיו כולם זקוקים לכוס אחד? מה דאמר רבי שועה בן לוי כשיש לכל אחד כוס בידו? הירושלמי אומר כך, אם אני זקוק לכוס שלו כי לי אין כוס, אני זקוק לקידוש שלו, אז הוא צריך לטעום ראשון. הוא יטעם ואחר כך אני אטעם. בכלל אין חיוב לטעום מכוס של ברכה, כי הוא מוציא אותו ידי חובה מדין שומע כעונה בכוס ובשתייה ובכל. הוא גם לא צריך להוציא אותי בשתייה. כוס של ברכה תקנו שישתו אותה מישהו. אבל מצווה לשתות, התוספות בעצמם אומרים אחר כך. אף על פי ששתייה לא מעקבה, אבל זו מצווה לשתות מן הכוס. אז אם אני זקוק לכוס שלו, הוא צריך לטעום ראשון. אבל אם אני לא זקוק לכוס שלו, אז אני יכול לטעום ראשון. עכשיו ממשיכים התוספות, בתנאי שהכוס לא יהיה פגום, כי אם לפני יש כוס פגום, אז זה לא טוב, טוב זה תכף נראה. אחר כך הוא כותב, כאן יש להוכיח שאין צריך לשפוך מכוס של ברכה לשאר כוסות. הרי יש מצווה לטעום מכוס של ברכה. אז מה יהיה אם יש לפני כוס? בישיבה פה יש איזה מנהג שעושים בפרט החוצניקים. אני לא יודע, או שלא ראיתי אף פעם אצל הישראלי, לא זוכר. אז יש מקום לדון מה, אם זה מתאים לזה או לא. נכון, מוזגים כל אחד קצת יין ואחר כך. כן, יש איזה. בסדר, אז זה צריכים פה טוב ללמוד את הסוגיה כדי לדעת אם זה בדיוק מתאים או לא. על כל פנים, פה כתוב ככה, בעצם, הרי יש מצווה לשתות מכוס של ברכה. אז לכאורה, ככה אנחנו עושים בקידוש. אחד מקדש, והוא מוזג לכל אחד מהכוס של ברכה. אבל אם יש לפניו כוס, אומרים התוספות, בכלל לא צריך לשתות, לתת לו מכוס של ברכה. כי הרי אם אני זקוק לכוס שלו, אז אסור לי לטעום לפניו. זה גוף שכתוב שמותר לי לטעום לפניו, כאילו מי צריך אותו? לא צריך את הכוס שלו. ולכן אני יכול לשתות לפניו, וגם יש להוכיח שאין צריך לשפוך מכוס של ברכה לשאר הכוסות. כך אומרים התוספות. הפשט בתוספות הוא פשוט, אבל במקום להגיד לבד, ואז אפשר להתווכח, בראש כתוב ברור, הראש מוסיף עוד כמה מילים, וזה ממש ברור. הראש כותב כך, הוא מספר את כל הסיפור, ואחר כך הוא אומר כך, אומי הוא בירושלמי משמע, וצריך לומר, אומר, כן, ומה שאמר רבי יהודה בן לקיש, כי יש לכל אחד ואחד כוסו בידו, ואש תניחה, החד שהיה כוסו בידו, הסבא הזה היה לו כוס, אז הוא שתה, וצריך לומר, כי כוסות שלהם לא היו פגומים, זאת אומרת, לא טעמו מהם קודם, שהיו רואים לי ברכה, שאנו רואים כאילו כל אחד קידש על כוסו. אז פה כתוב משפט, זה הפשט בתוספות ברור, אבל אם זה כתוב זה יותר טוב לראות מה שכתוב במקום להגיד לבד. אנו רואים כאילו כל אחד קידש על כוסו. זאת אומרת, הוא מסביר את הירושלמי כך, שאם אין בעצם, הרי אמרנו קודם שהחזון איש דן או חוקר, נאמר, מה ההגדרה של שומע כעונה? האם הפירוש הוא שזה כאילו אני דיברתי, אני שמעתי ממנו, זה עוד צורת דיבור, נקרא לזה כך, אני בשמיעה יוצא ידי חובה כאילו דיברתי, ואז צריך להיות לפניי כוס, כמו שאמרו התוספות, כי מה זה מועיל ששמעתי ממנו קידוש, אבל איפה הכוס שלי? או שאני אומר ששומע כעונה זה לא כאילו אני דיברתי, מה שהוא עושה מתייחס אליי, כי אנחנו מאוחדים, ייחוד השומע והמשמיע. הוא מברך על כוס, זה נקרא שאני כאילו מברך על הכוס. כל מה שהוא עושה מתייחס אליי, הוא קורא במגילה, זה אני קורא במגילה. כי שומע כעונה, הפירוש הוא שהשמיעה שלי מתאחדת עם הקריאה שלו. על ידי השמיעה שלי, אני עושה את כל מה שהוא עשה. ומזה שאנחנו אין לפני כל אחד ואחד מאיתנו כוס, הרי זו ראיה שזה הפשט. נכון? יש גם במשנה ברורה דבר מעניין, פעם מישהו הביא לי איזה צילום שלא כתב, יעקב, שהמשנה ברורה מבירה בקיבה איגר, שהוא אומר ככה, שאם יש ילד בר מצווה, שם הוא מדבר על אישה אלמנה, פשוט הלכה למעשה, פעם לא ידעו עברית, ודיברו לשון אחרת, אז אנשים, מי שלא ידע לקרוא, לא ידע פשוט לומר קידוש. אז יש אישה אלמנה, שהיא צריכה לצאת את דוי חובת קידוש, לא יודעת לעשות קידוש לבד. יש לה בן בר מצווה. אם הוא פחות מבר מצווה, הוא בטח לא מוציא אותה את דוי חובה. אישה חייבת בקידוש מדאורייתא. איש ואישה שווים במצוות זכור. היא חייבת מדאורייתא. עכשיו, יש לה בן שהוא כבר בר מצווה, אבל לא יודעים אם מביא סימנים או לא. הרי בדאורייתא לא סומכים על זה שבן 13 מסתם הוא גדול. בדיני דרבנן, אומרים חזקה, בדיני דאורייתא לא סומכים על זה שמסתם הוא גדול, אלא צריכים הבאת סימנים. אז הם דנים, מה עושים? הילד הזה יעשה קידוש בשבילה, הרי היא חייבת בקידוש מדאורייתא, הוא לא יכול להוציא אותה ידי חובה, הוא בר מצווה. אז בין השאר, דנים בזה כמה וכמה עיצות, כך וכך, כל מיני דברים יפים. אבל בין השאר, אומר רבי עקיבא איגר, אולי נאמר עיצה כזאת, שהיא אומנם לא יודעת בעל פה קידוש, הוא יעשה קידוש בשביל עצמו על הכוס, והיא תשמע ומילה במילה, היא תגיד אחריו. אז היא לא יוצאת ממנו, היא לבד אומרת קידוש.
כמקרילה.
מה?
כמקרילה.
הוא לא רק מקריא, כי הוא יעשה בשביל עצמו קידוש, אבל ממילא זה ישמש כמקרילה. אז אומר רבי עקיבא איגר, איך אפשר לעשות שני קידושים על כוס אחת? יוצא שהוא עושה קידוש לחוד, והיא עושה קידוש לחוד. איך אפשר שני קידושים על כוס אחד? לא ייתכן בעולם, דבר כזה. הוא מבטל את זה מכל וכל. זו לא עצה. אי אפשר. הלכאורה נשאל, כל פעם כשבעל הבית עושה קידוש בשביל כולם, זה כמה קידושים על כוס אחת.
ייחוד
שלום. אז התשובה היא, שם זה באמת קידוש אחד על כוס אחת, אלא זה ייחוד השומע והמשמיע. אבל פה אם היא אומרת קידוש לחוד, באמת זה לא טוב. אני פעם הייתי עושה את זה, אני לא יודע אם זה הקדין, סתם לא ידעתי גם את רבי עקיבא איגר, בלחם משנה, בלך המשנה, הייתי בא, לפעמים באים איזה אורח, איזה מקום, בעל הבית, בקושי אומר, השם אלוקינו מלך העולם. שדע כזה, לא יודע אפילו איך לצייר את זה. בולע את כל המילים ביחד. עושה איזה כוונה אחת לכל. ברוך אתה השם. אבל, ולא היה לפני לך משנה. מה זה? אז הייתי אומר מרחוק, כמוצי לך מן הארץ מחבל עליך משנה שלו. אבל אולי זה באמת לא בסדר, כי זה שניים על השני לחמים. לא יודע. אולי זה לא דומה לקידוש.
רגע, איפה המצא שתטעם?
מה?
שתשתמקו.
שמה?
שהיא תשתה מהכוס.
מה זה משנה? אבל שני קידושים על כוס אחת.
הוא לא צריך.
הוא עושה קידוש של עצמו. קודם כל הוא כן בר מצווה, וכל זה גם קטן חיה בקידוש. לא, מה שייך ממה נפשך? אומרים פה פעמיים קידוש. אז זה בכלל בטלה היא, אבל אומרת קידוש. טוב, לא משנה. בקיצור, אז זה פשוט. אם עושים קידוש ומוצאים את השני מדין שומע כעונה, זה לא נקרא שני קידושים על כוס אחת. אבל פה שני קידושים על כוס אחת זה לא מועיל. זה פשוט. רגע, אז איך הגענו לזה? שכחתי. אז ממילא, אבל כאן בא, אז אולי אפשר לומר, נראה לי שזה ככה, שבאמת החזוני שחקירה שלו, שני הדברים זה נכון. זה גם זה נכון וגם זה נכון. יותר טוב שלא תהיה מחלוקת, לא? אנחנו לא אוהבים שיש מחלוקות. שני הדברים זה נכון. שומע כעונה, אולי יש שתי אפשרויות לצאת ידי חובה. יש אפשרות באמת של ייחוד השומע והמשמיע, ואז כל מה שהוא עושה מתייחס אליי. אבל יש גם אפשרות שרק האמירה, השמיעה שלי תחשב, כאילו אני אומר, שומע כעונה. ואז ממילא, אם יש לפני קורס, אם אין לפניי כוס, אז אני עושה די חובת הקידוש, כי הוא מקדש על כוס, וכל מה שהוא עושה מתייחס גם אליי. אבל אם יש לפניי כוס, אז אני לא צריך את הכוס שלו, אני לא רוצה לצאת די חובה בכוס שלו. אני בעצם עושה קידוש על הכוס שלי, בתנאי שהיא לא פגומה, כמו שראינו, בתנאי שיש בה כשיעור כמובן, אבל אני עושה די חובת קידוש בקידוש שלי, אלא מה אני לא אומר בפה, אבל שומע כעונה. אני שומע ממנו ואני מכוון לכוס שלי שיהיה עליה קידוש. זה מה שכתוב פה בעצם בראש. הראש אומר כך, אם יש, בירושלמי, אבל ככה תוספות והראש הסבירו, ובראש זה מודגש, שאנחנו רואים, סגרתי את זה כבר, שאנחנו רואים, שאם יש לו כוס והיא לא פגומה, שאנו רואים כאילו כל אחד קידש על כוסו. ישבו שם יהודים, אחד מהם היה הסבא הזה, כן? הסבא הזה, יש לפניו רביעית כוס לא פגומה, אז בטח הוא יכול לטום לפני המקדש. הוא גם לא צריך שימזוג לו, התוספות אמרו, שלא ייתן לו מעט מכוס של ברכה, כי זה כוס של ברכה. אני בעצם עושה קידוש על הכוס הזאת. רואים כאילו כל אחד עושה קידוש על כוסו. אלא מה, לא אמרתי בפה, שומע כעונה. אז אני משתמש בשומע כעונה בכיוון אחר, לא שאני יוצא ידי חובת הקידוש שלו. כך רואים בתוספות. נכון. ואז ממילא מיושבת הקושייה שהוא שאל. אמרנו שקילות יעקב שואל שאלה, הרי כל ארבע כוסות צריך לשתות ארבע כוסות מדין חירות, אבל גם צריך שכל אחת תהיה כוס של ברכה. אז הוא שואל, אם בעל הבית מוציא את כולם מדי קידוש, אז הכוס של קידוש זה שלו, עכשיו הם שותים את היין שלהם, זה הרי רק שתיית ארבע כוסות, אבל זה לא כוס של ברכה. אבל לפי זה טוב. באמת בקידוש זה תלוי צריכים לכוון. אני מסתם יגיד צריכים לכוון גם זה וגם זה, כי אולי זה לא נכון החידוש הזה. אבל נראה לי שזה כן נכון. אבל שבעצם הקידוש, כל אחד עושה את הקידוש על הכוס שלו. הוא שומע את הקידוש מבעל הבית, והקידוש הכוס שלו היא כוס של ברכה. הנפקמינה למעשה זה שצריכים שכל אחד יחזיק את הכוס ביד. כי לכתחילה הרי בקידוש, נכון שיוצאים בדי חובה גם זה מונח על השולחן. אבל לכתחילה יש דין לאחוז את הכוס ביד. ביד ימין, כל הדינים. אז כשבעל הבית עושה קידוש וכולם יוצאים ידי חובה בליל הסדר, אז כל אחד צריך להחזיק את הכוס ביד. כי הרוח עכשיו מקדש על הכוס הזאת.
מה?
בטח, זה לא היה בפסח, מה? זה היה בשבת רגילה בבוקר, הוא אמר קידוש הרב בבורא פרי הגפן.
עוד דווקא בין אמרה לי שיעור דאורייתא.
מה?
הכוס הראשון, הרי זה אולי דאורייתא מצד השנה.
כן, אבל שתייה היא דרבנן.
לא, מצד שבת. אז אם אנחנו נצלנו לשאלו,
נכון,
נכון.
לא, אפשר להגיד שאם זה דאורייתא, את החלק של דאורייתא יכבד מדין שומע כעונה להוא. הוא אומר דבר יפה. המשנה הוא.
או,
הבינו מה שרבני אומר? אני אוהב להסביר מה שאחרים אומרים, בעיקר רבני אומר דבר יפה. הרי יש שאלה, מה זה רביעית? מה שיעור רביעית? אם המידות מתקדנו, הרי יש סתירה במציאות אצלנו שלא מסתדרים איתה, כי יש סימן לפי עמות, כמה זה 40 שעה, ויש סימן לפי ביצים, זה לא מסתדר, זה עם זה, זה יוצא חצי בערך. אז חידשו בזה שחל איזה שינוי במציאות. במציאות, בין כחל שינוי במציאות, איך שיהיה. חוץ מה שכל המציאות שלנו השתנתה, זה בטח. אז הרי זה פשיטה. אבל כתוב בגמרא שזית זה חצי ביצה, אצלנו זית זה לא חצי ביצה, זה מציאות. הרבה פחות, אולי רבע ביצה, גם לא. איך שיהיה חל שינוי במציאות? אז יש אומרים שרביעית זה 150 גרם, ויש אומרים שזה 86 גרם. אז המשנה ברורה אומר שבקידוש דאורייתא בליל שבת, קידוש יום טוב וספק דאורייתא, זה מסתם לא דאורייתא, אבל השנה קידוש בליל הסדר זה דאורייתא, זה גם שבת. אבל הוא אומר שבכל דאורייתא ראוי להחמיר, מי שלא נוהג לא נוהג, אני לא אומר ש... אבל המשנה ברורה כך אומר, שראוי להחמיר לקחת שיעור גדול, כבא, אומנם היין הוא דרבנן, נכון שקידוש דאורייתא זה הקידוש עצמו, אבל סוף סוף זה מצווה דאורייתא, אז ראוי לקחת שיעור גדול. עכשיו, אבל בארבע כוסות מספיק שיעור קטן. אז כוס ראשון אפשר לקחת יותר, כוס שני אפשר לקחת 86 גרם. וזה, אם אדם הוא עושה חשבונות לא לרדם, וגם לשתות יין ולא מצנבים, אז בטח זה חישוב, אין מה לדבר. אז הוא אומר שהדבר שאמרנו עכשיו זה גם נפקמינה. המקדש עצמו הוא לוקח לעצמו, נגיד, שיעור דאורייתא. אבל האחרים, האם מספיק להם פחות או לא? אם הם יוצאים בקידוש שלו, נשאר שהם שותים רק מדין ארבע כוסות, מספיק שיעור דרבנן. אבל אם הם מכוונים כל אחד את הקידוש על הכוס שלו, אז צריך להיות שיעור גדול. פילי פלאים, רבי בני.
למה לא להביא יותר חלב? שכל אחד יגיד לעצמו בשקר.
אמרנו שחסידים עושים את זה. בסדר, מי אומר שזה יותר חלב? ברוב המדרת מלך זה כלום. ולהוציא את הרבים... אבל זה לא רק זה, בליל הסדר יש מושג שאחד עורך סדר. אפילו בבורא פרי הגפן בשאר הכוסות, גם כן כתוב, יש בספרים הרבה איך שנהגו גדולי עולם מדורות, אז כתוב שאחד היה מוציא את כולם, והמוציא הוא באכילת מצה, ובבורא פרי הגפן של כל ברכה, כי הוא עורך את הסדר, זה יותר מאשר תמיד. אבל כיוון שברוך אומר, האמת היא שאני חשבתי, דבר בלבטי, אבל זה לא פירוץ ממש, אבל... זאת אומרת, אולי זה מפריך את הקושייה. הוא אומר שחסידים, זה נכון, חסידים נוהגים כל אל שבת, אתה יודע, שכל אחד עושה קידוש. אז כאילו הרוויחו את העסק הזה. אבל אני חושב שבין כך ובין כך, הבעיה היא צריכה להיות, ואז אולי באמת לא צריכים להגיד תירוצים בלומדס. אולי גם בלי זה מסתדר. אמרנו שהגמרא שואלת, בקידוש, נגיד, כל אחד יעשה קידוש, בסדר. אז כל אחד יהיה לו ארבע כוסות, דרך חירות וכוס של ברכה. הגמרא הרי שאלה, כוס שלישי, מה עם ברכת המזון? על זה אומרת הגמרא, שיסמיכו לזה את ברכת המזון. בברכת המזון הרי ברור שכל אחד לא יכול לברך לעצמו. חכמים הרי תקנו, חיוו, לא רק תקנו, חיוו זימון כל השנה. אם יש עשרה או אם יש שלושה, חייבים שאחד יוציא את כולם ידי חובה. אז נכון שאנחנו בפועל נוהגים שכל אחד אומר את הברכה בלחש, בזה, בזה. אבל דין זימון זה שאחד יברך בשביל כולם. עכשיו, אם יש נאמר עשרה, ויש כוס, אם ברכת המזון טעונה כוס, אז מה, לכל אחד יש כוס? ודאי שרק למזמן יש. אז זה דין הזימון, שיזמנו על כוס. ברכת המזון טעונה כוס. מחלוקת אם תונה כוס או לא. אז ודאי שאחד מוציא את כולם. אז מדין, איכות השומע ממשמיע, איך שנגיד. זה דין זימון. דין זימון זה שאחד יברך על זימון ויציא את כולם דרך חובה ושלום על ישראל. ברוגע, וישתה כי מלוא לוגמיו, כי שתייה חשובה וכו'. נכון. עכשיו, בליל הסדר, הרי גם כן יש דין זימון. דין זימון לא ברח. אז למה לא נשאל שם את הקושייה? אם יש נגיד עשרה אנשים, או שלושה, לא משנה, והם ברכים בזימון, והמזמן הוא מוציא את כולם מדי חובה על הכוס שלו, והם אחר כך שותים את הכוסות מדין חירות, אך זה לא כוס של ברכה. אז מלא, פה רבה הוא אומר, כל אחד יקדש לעצמו, מה תגיד פה, כל אחד יברך לעצמו? אבל חכמים קבעו זימון. אבל האמת היא שגם התירות שאמרנו, אני גם לא בטוח שהוא נכון. וכי בזימון שייך שכל אחד ייקח כוס ויגיד, הוא אמנם הוציא אותי, אבל אני מכוון על הכוס הזאת. לכאורה תקנת חכמים הייתה שהמזמן, הוא יהיה לו את הכוס. אז מה התשובה הבלבטית שצריכים להגיד? שזה מה שחכמים תקנו. אני לא יודע, לי זה בכלל לא קושייה. תרתו בקילות יעקב, לי זה לא קושייה עם הראש הפשוט שלי, מה אני אעשה? בלבטים אלה הם קושיות הרבה פעמים. מה הוא שואל? הוא שואל, הגמרא אמרה שתקנו כל חד וחד נעביד במצווה. אז אם בעל הבית מוציא קידוש, אז הם לא קימו מצווה. זה כוס של קידוש, מה? עשו עכשיו קידוש וכולם יצאו ידי חובב, שותים את הכוס, זה גם נקרא כוס של ברכה. מי אומר שצריך שעל הכוס הזאת תחול הברכה וכל הלומדס הזה? עשו קידוש, עכשיו בעל הבית הוציא את כולם וכולם שותים את הכוס. הצמידו על זה לברכות, עכשיו היה קידוש, עכשיו כולם שותים. כי בברכת המזון לכאורה בין כך צריכים כך להגיד. ברכת המזון אחד מברך, מוציא את כולם והם שותים. מה הם שותים? הם שותים את הכוס של ברכת המזון. אלא זה גוף, עכשיו ברכו, על ידי שומע כעונה, הוא הוציא אותם, ועכשיו שותים את הכוס. זה נקרא שהכוס היא צמודה לברכה. אז כך שהקושייה היא, לא יודע, היא לא כל כך קושייה. על כל פנים החסידים, מה שאתה אומר, המנהג הזה, זה לא ירוויחו כלום. יגיעו לזימון, אז תהיה להם את הבעיה. טוב, עכשיו כבר הגיע הזמן, אז מה? אנחנו עובדים בקדש. מה יהיה?
אפשר גם מחר.
עד איפה... אם תבוא אליי, איפה שאני אהיה, אפשר. עכשיו, אז רק נדבר לפחות על המצות. כי זה כל פעם יש תסבוכת, וכל פעם מנסים לחפש איזה דרך אחרת, ואז יש תקלה בכיוון אחר. ככה שכל שנה אפשר ככה. כן, כל שנה אפשר. לא, הבעיה במצות היא בעיה גדולה באמת. אם רוצים לקיים, פה זה לא צריך כוס של ברכה, אבל צריך גם כן את הבעיה של הברכה פה. הרמה מביא, זה לא הרמה, זה כבר ראשונים, קדמונים, אבל הרמה מביא את זה, שאצל אשכנזים לפחות לא הייתה הבעיה הזאת. אצל ספרדים או תימנים, בטח לא הבעיה, היו עושים מצות כאלו, פיתות ודי. אז למה לא היית... דרך אגב, אמרו לי שרב אביגדור אמר שבערב פסח הוא לא לאכול פיתות. חידוש גדול. אנחנו כל שנה, פעם שנה אוכלים פיתות כמעט.
הוא אמר לא להשתמש להם לביאור חמץ, כי יש ספק, אולי יש להם דין מצה ולא יוצאים את ביאור חמץ.
ביאור חמץ, מה אכפת לי? אבל לא לאכול בערב פסח. זה העיקר. הוא אומר שהפיתות אולי זה מצה. טוב, אבל זה קודם כל יש אחרונים שאומרים שמותר לאכול מצה שלא נשמה בערב פסח. ראשונים, לא? מצה שנאפתה לא נשמה מותר לאכול. אז לפחות נצרף את זה. זה לא נורא. רב יוסי, מה אתה אומר? ומה יעשה? הרי יש אומרים שאותר לאכול מצה שנעשתה שלא לשמה. הרב עובדיה פעם המציא את זה שכשאכל ערב פסח בשבת, שירפו מצות שלא לשמה ויקיימו בזה מזון, יקיימו בזה את הסעודת שבת, סעודה שלישית. אז הפיתות לפחות לשמה זה בטח לא נעשה. טוב, נזכרתי מהפיתות בגלל הרמה הזה. הרמה אומר שהיו עושים שלוש מצות מיסרון. כמה זה יסרון? חיוב חלה, כן, עשירית היפה, כמה זה? מה? נמגים על ביצים וזהו, אבל בקילו זה, לפי המחמירים זה שני קילו פלוס, לפי המקילים זה קילו וחצי בערך נאמר. שלוש מצות, אצלנו יוצא וברוך כמה יצא לנו מצות, מצות יד, בשלוש קילו. 40 מצות, יותר, לא? 50 מצות אולי. שלוש מצות, זה מקילו, עכשיו תעשה מקילו וחצי או מה, שלוש מצות היו עושים מיסרון. אז כל מצה הייתה ענקית ממש. גם בעובי אסור שיהיה, כמו שהגמרא אומרת, טפח וזה, אבל פחות מטפח אפשר. וגם מצות גדולות מאוד כנראה, גדולות. אז לא הייתה שום בעיה, היו מברכים, והיו מחלקים לכל אחד כזית עם המוציא, כזית מהאמצעית, ושלום על ישראל. הבעיה הזאת התעוררה אצלנו. לא, אני מסביר למה זה לא כתוב, למה לא כתבו לנו בכלל על זה. כי אצלם זה לא הייתה בעיה, בעל הבית חילק וחילק וחילק ונשאר לכולם כזית, זה לא הייתה בעיה. אצלנו יש בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, מצד אחד יש חיוב של לחם משנה, בפרט השנה שזה בשבת, יש הרי ראשונים שאומרים שאם פסח ביום חול, אז לא צריך שתי שלמות, לחם עוני כתיב, אבל אם זה חל בשבת, אז צריך לחם משנה. אבל בין כך ובין כך מנהג כל ישראל, לחוץ מהגרה ואלו שעושים אחריו, שכמעט אין בפרט הזה שעושים אחריו, אז צריך לחם משנה גם בפסח, כי מדין יום טוב צריך לחם משנה, וחוץ מזה צריך לחם עוני. עכשיו, השאלה היא איך עושים, איך מסתדרים עם כל הציבור, שבאופן שיצאו ידי חובה בכל העסק הזה. אז אם אחד יש לו הרבה מצות, אז הוא יכול לתת לכל אחד שיקח לו שלוש מצות בפני עצמו, וזהו, הילדים גם יהיו אם יניח אפיקומן. יהיה הרבה אפיקומנים, אין לסחוב אותם. אבל איך עושים? אז בעצם... מה? מדי רב
היה אומר שזה חיסרון שצריכים דין של שערה גם כמי מצות.
מה?
כל שזה רב היה אומר שחיסרון הזה יש בו חיסרון.
כן, נכון, לא, רק לפני המוציא, לא שיקחו קערה. נכון, לא אפיקומן, זה אמרתי סתם. בוודאי. צריך להיות אורך סדר, ואורך הסדר בפשטות זה אחד. והוא צריך להיות זה שמספר וזה שמראה מצא זו, כך כתוב בראשונים או לפני זה אפילו. מרור זה שאנו אוכלים, מי אומר מרור זה שאנו אוכלים? לא כל אחד אומר לעצמו, זה שעורך את הסדר, הוא מראה את המרור, מרור זה שאנו אוכלים, מצא זו שאנו אוכלים. ודאי שהוא כל הזמן מדבר, וזה מצוות האגדה, הוא צריך להסביר אותה ולתרגם אותה ולמסור לאחרים, הוא מדבר איתם כל הזמן. וכשהם עונים, לא, או שהם מדין שמיע כעונה, או גם בלי שומע כעונה. זה נקרא שמדברים אחד עם השני. כשאחד מדבר ואחד שומע, אז השומע לא מדבר, זה נקרא ששניים מדברים אחד עם השני. לא שכל אחד אומר לעצמו. טוב, אז איך עושים עם המצות? אז בעצם יש פה, נאמר את זה בצורה קלה אולי, כי כשלומדים את הראש בפנים, אז זה לא כל כך פשוט, החלק הראשון. יש פה שאלה כזאת, כתוב בגמרא בברכות, זה לא במסכת פסחים בכלל, זה בברכות. כי שם דובר על לחם משנה, וכתוב שצריך בשבת לחם משנה. למה? כי ביום שישי ירד לחם משנה, מנה כפולה של מן, וצריכים לזכור את זה. אנחנו כשמברכים על לחם משנה לא תמיד זוכרים את זה, אבל זהו, ירד לחם משנה, וזהו זה. מברכים על לחם משנה. אומרת הגמרא, הכל מודים בפסח, שמברכים על פרוסה. זה לא על השם בדיוק. למה? כי לחם עוני כתיבה. כתוב לחם עוני, לחם עוני, ומה דרכו של עני בפרוסה. הביטוי לחם עוני לומדים ממנו כמה הלכות. בפשטות חלקן דאורייתא, חלקן דרבנן. הדין של לחם עוני, שהלחם יהיה לחם עוני, היינו שיהיה רק מים וקמח, ולא מצא עשירה, מצא ענייה, ולא מצא עשירה, זה דאורייתא. אם אוכלים מצא עשירה, לא יצאו ידי חובה בליל הסדר, כמובן. לחם עוני. לגבי הגרע שכל החג יוצאים ידי חובה במצא, יש מי שרוצה לומר שגם מצא עשירה. זה חידוש גם כן. אבל בליל הסדר זה לחם עוני כתיב, זה ברור. אבל יש עוד, וגם לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה. שסיפור יציאת מצרים צריך להיות כשהמצה על השולחן. זה בעצם הרעיון שבדבר כתוב בתורה. הגעת לבנך ביום ההוא, באיזה יום? הרי כתוב קודם, ועבדת את העבודה הזאת, אולי זה ב-14. יכול מראש חודש, כי כתוב, ועבדת את העבודה בחודש הזה, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר, בעבור זה לא אמרתי לה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אבל שם אפשר להגיד בשעה ש... כי אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת, רש"י מסביר, זה סתם דבר נפלא, צריכים לחשוב עליו. בעבור, כל מה שיצאנו ממצרים, זה, למה יצאנו ממצרים? בשביל שנוכל מצות ומרור. לא, מה יצאו ממצרים? בשביל שלא נעבוד, מה נפקים הנה בין כך כולם כבר מתו. בעבור זה עשה השם לי, יצאנו ממצרים כדי שתינתן לנו תורה, שיהיה לנו מצוות. כך מסבירה שאת הפסוק. אבל כשאומרים זה הכוונה מרים באצבע, זה, אז סימן שיש מצה. אבל בדורייתא אתה יכול להגיד, בזמן שיש זמן, שעדין כשאוכלים את המצה, והואיל וכתוב, אכלו את הבשר בלילה, אז אצלי יש מצות ונעורים יאכלו, כוונה בלילה. אבל יש דין לכתחילה לפחות, ואולי זה לא דורייתא, שעונים עליו דברים, המצה צריכה להיות על השולחן. לכן כל זמן שאומרים את האגדה, המצה היא מגולה. רק שלוקחים כוס ביד, משום כבודו של בושתו של הלחם, זאת אומרת, זה משהו פנימי אצל האדם, שהוא צריך ככה לכבד אפילו דומם, אז צריך לחסות את הלחם, כי יותר חשוב מנהם. אבל כל הזמן זה מגולה. אבל זה לא אומר שצריכים, מי שיוצא ידי חובה, הוא צריך דווקא את זה שהוא סיפר עליו. יש מחמירים בזה, אבל זה רק מהדור שלנו, המצאה. מסתם ככה. לא. הרי אם יהיה נגיד 20 מסובים, אז צריכים הרבה מצות, אז שמים את זה על השולחן, כל זמן ההגדה, שיהיה לחם עוני, שענו עליו את הדברים. אבל זה לא כתוב, להפך, משמע בפשטות, שעורך הסדר בלבד יש לפניו מצות, ועליו אומרים את ההגדה. ככה בפשטות, כי זה לא צריך את אותו לחם שאתה יוצא בו ידי חובה, שהוא יהיה לחם שאתה ענית עליו את הדברים. זה סתם איזה רעיון שמישהו נפל לו. פשטות, צריכים לספר את הסיפור על המצות. על כל פנים, זה לחם עוני. דבר נוסף, דרשו חכמים לחם עוני, מה דרכו של אני בפרוסה? אני אין לו לחמים שלמים. אז צריכים לאכול פרוסה בליל הסדר. עכשיו השאלה, זה כתוב במסכת ברכות, זה לא כתוב במסכת פסחים. מה הכוונה פה? שמקיימים את מטווה, אני אומר את ההסבר לפי שאני מבין אותו, יכול להיות שמי שלומד את הסוגיה שמבין אחרת. לא יודע. אני כך מבין את זה. מה הפירוש לחם עוני? האם הכוונה היא שכשאני מקיים את מצוות מצה, צריך לקיים בפרוסה, בדווקא. וכך אנחנו עושים. יש מצות שלמות, לפני ברכת המוציא שוברים את זה, כשמחלקים למסובים, זאת אומרת, שהם מברכים על זה, שלא ייקחו מצה שלמה לקיים את המצווה, אלא שבורה. גם אם הוא רוצה לאכול שתי מצות, אבל שיוכל ארבעה חצאים, זה לא שלמות. זה צריך להיות לחם עוני שבור. זאת אומרת, לקיים את מצוות המצה בפרוסה, או שזה לא היה ולא נברא, לא כתוב בכלל דבר כזה. הגמרא בברכות מדברת על לחם משנה בכלל. זה לא נוגע למצוות מצה. כתוב שם שאוהיל ובפסח לחם עוני, ומה דרכו של עני בפרוסה, אז לחם משנה של יום טוב, פסח, ליל פסח, הוא שונה מלחם משנה של שבת. בשבת לחם משנה זה לא רק מספר שניים. אלא לחם משנה זה שני שלימים, כי אחר זה לא לחם, לחם משנה, ובליל הסדר, הביטוי של עוני צריך להתבטא בכך, שמברכים הלחם משנה על מצה שלימה ועוד חצויה, כי לחם משנה זה פרוסה, אבל זה דין בלחם משנה בכלל, זה לא שייך בכלל לדין של קיום מצוות מצה. זאת השאלה. עכשיו...
זה לחם משנה לא קשור לפרוס, זה ישנה?
בשבת
בשבת
אם אין לך שלמים בטח שצריך שלמים אם אין לך שלמים ואתה לקחת שתי פרוסות משתי חלות נפרדות למשל אם מגישים לשולחן את הלחם הפרוס הזה תיקח שתי פרוסות זה כלום זה אותו לחם זה רק חתוך לשניים תגיד יש לאחד לחם אחד יחתוך אותו לשניים יהיה לו לחם משני זה בטח לא אבל אם יש לך שני חצאים משתי חלות אז זה באמת לא רע אבל חתחילה צריך שלם, אבל פה צריך לחם וחצי. זאת אומרת, זה בכלל דין בלחם משנה. עכשיו, זו מחלוקת ראשונים. הריף אומר מפורש, הראש אומר מפורש, הפוך ממנו. מי שלמד את הסוגיה שם בברכות. הריף אומר שבליל הסדר לוקחים מצה וחצי, וככה גם זה מן הגגרה. שלוקחים מצה וחצי בליל הסדר, זאת אומרת, שתי מצות, קודם עושים יחץ, אחד לפיקומן, כשמברכים המוציא יש מצה וחצי. זה לחם משנה של ליל הסדר. הראש אומר, מה פתאום? מה זה? יש דין של לחם משנה בכל חג ובכל שבת. מה ליל הסדר הוא שונה? אלא פה כתוב שלקיים את מצוות אכילת מצה צריכים פרוסה. אז מה עושים? לוקחים שלוש מצות, היינו שתיים וחצי בזמן הברכה, ומברכים על שתיים שלמות ועל פרוסה. ואז יוצא כך, שברכת המוציא אני מברך על שתי השלמות. לחם משנה, קיימתי את המצווה, גמרנו. אני לא צריך לאכול את שניהם. אבל קיימתי את המצווה בלחם משנה, בדרך כלל אוכלים את העליונה. ועכשיו, והפרוסה שביניהם, היה קודם שלושה, עשיתי מן היחד, יש לי פרוסה, עליה אני מברך על אכילת מצה, ובה אני מקיים את מצוות אכילת מצה. אז יוצא שיש לי לחם משנה שלמות, ויש לי אכילת מצה בפרוסה. זה סובר הראש, וזה בעצם מנהג כל ישראל שלוקחים שלוש מצות. נכון? כמעט כולם. עכשיו, לפי זה, אם אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, אז אנחנו אומרים כך, בלחם משנה, אולי יש לך תחילה לחלק כזית כל שבת, אבל אם כל שבת נותנים חתיכה קטנה מלחם משנה, אז אני נותן חתיכה קטנה מן המצה העליונה לכל המסובים, כי אני נותן להם, הם צריכים לצאת ידי חובת לחם משנה, ולצאת דרך חובה בלי לטעום ממנו זה לא נקרא לצאת. צריכים, בדרך כלל שמחים עליכם משני מברכים ותואמים, כמובן. ואז אני מברך, נותן מן השלימה, יצאו ידי חובת לחם משנה, וחוץ מזה, אנחנו עושים את זה בדרך כלל לפני נטילת ידיים, כמובן, כדי שלא יפסק וסתם דיבורים. לפני שהולכים לטול ידיים, מחלקים לכל אחד כזית מצה, שבורה, פרוסה, ומחלקים לכל אחד מרור כזית, מחלקים לכל אחד בשביל כורך, כדי שהכל יהיה, שלא יהיה אחר כך הפסקות. אז כל אחד מקבל חצי מצה, אבל מוציאים אותו בברכה של לחם משנה בשל האורך הסדר, ואז הוא מקבל חתיכה קטנה מלחם משנה, קיים את מצוות לחם משנה, ואחר כך הוא אוכל את הכזית שלו, קצת את הלחם משנה ואת הכזית שלו, שם קיים את מצוות מצה. ושלום על ישראל.
למה כתוב שצריך
מי זה
דיל לחתיכה?
מה?
למה כתוב
שצריך מי זה דיל לחתיכה? בסדר, אנחנו לא אומרים למה כתוב, מה? איפה כתוב? מה? באגדות, איזה אגדה? אולי לא מוסמכת. אולי לא מוסמכת. לא, בשולחן ערוך כתוב, תגיד, גם בראש כתוב. בסדר, אז בראש כתוב שצריך, אז בעצם ככה, זה המחלוקת. עכשיו, יש פה משהו שהוא הופך את העסק קצת לבעייתי. למה? קודם כל, אפילו לפי הכיוון שאמרנו, תכף נעלה לך למה צריך, אבל קודם כל, גם לפי הכיוון שאמרנו, אמרנו שאנחנו מחלקים לכל אחד שלימה, מן השלימה, אבל בעצם לפי דעת הריף, הריף אמר שבליל הסדר לחם משנה זה פרוסה. שלמה הוא פרוסה, אבל בעצם הטעימה צריכה להיות מן הפרוסה. כי מה אני אומר, בכל מודים בליל הסדר, שצריך פרוסה כי לחם עוני כתיב, אז צריכים לטעום בעיקר מהפרוסה, אז לפי הריב, כשאני מחלק לו כולם, בעצם אני צריך לחלק מהפרוסה. לא מספיק שאני מחלק מהשלמה. אני מחלק מהשלמה, יצאתי את הדעה השנייה, וזה שאנחנו נוהגים שלוש מצות, זה לא ראיה שאנחנו חולקים על הריב. אנחנו רוצים לצאת את שתי הדעות, אז אנחנו עושים את זה. כי אם אחד וחצי יש לי, אם שתיים וחצי יש לי, אבל כשאני מחלק לאחרים, לפי הריף, אני צריך לחלק עם הפרוסה.
אז ב...
מה?
נחלק להם בלא כזית.
לא כזית, נכון. אז יש כאלה שכתוב כך, גם רב שלמה זלמן כך, כתוב במקומות שהוא נהג, שחילק לכולם גם מן הפרוסה חתיכה קטנה. אבל האמת היא שלא יישאר לי כזית, אם אני אחלק. מי למה העליונה? סך הכל יש חצי מצה בערך, אז מה זה, מה יישאר?
מה הספק שצריך לחלק?
הריף אומר שלחם משנה בפסח זה שלמה ופרוסה, וכשהוא אומר שהכל מודים שבוצע על פרוסה, בוצע זה שצריך לטעום מן הפרוסה, אז אם אני לא מחלק להם מן הפרוסה, יוצא שהם לא קימו את הלחם משנה כדין. אז מה העצה? יש לי עצה לעשות ככה, לקחת את שתי השלמות שלי ולהכניס שם בפרוסה עוד כמה פרוסות. כניסה, הרי לחם משנה זה לא פה, אם אדם מברך על לחם משנה במקום על 2 על 6, הוא גם יצא ידי חובה, 5, 6, לפחות 2, אז אני, בפרוסות בטח אני יכול להוסיף עוד פרוסות ואז לחלק לכל אחד, חתיכה אני יכול אפילו לתת לו כזית אם אני רוצה, רק אני אשמור לי את ההוא של יחץ, כדי שזה יהיה יותר מהעסק ההוא, אז זה יש עצה, אז טוב, יצאנו ידי חובה, רק מה? מה? אפשר להכניס כמה, למה לא? אני, מה אני עושה זה עוד דבר, תרים. הנה, השנה, כל אחד בא לי אם הוא רוצה חומרות, הוא רוצה מצה, הוא רוצה...
לא, אולי מספיק שישאר לו כמה חצאים
לילד, אנחנו אוכלים מצות יד לליל הסדר, כן. אז אם ניתן לו, תגיד, ניתן לו שתי מצות מכונה ועוד פרוסה באמצע. אבל אז על הצד שמצות מכונה זה לא נשמע, אז אי אפשר לאכול את זה ואת זה ביחד. כן. טוב, אני לא נעריך בזה. עכשיו, אבל יש כאן בעיה נוספת. הטור, כשהוא בפסקי הראש, כשהוא מקצר את הראש, וגם בטור עצמו, אבל כשהוא כותב את זה פשט בראש, הוא למד ככה, וזה סוגיה בברכות שנוגעת לעוד איזה עסק. יש כלל שאין עושים מצוות חבילות חבילות. התוספות דנים שם בעסק הזה. כן? זה בעצם קשה. אבל כך, אין עושים מצוות חבילות חבילות. כדי שלא יהיה לגמרי קשה, אז נסביר את זה כפי שקצת אנחנו מבינים את זה. הרי אנחנו מקיימים בברכה, כשאנחנו מברכים, גם מברכים מקיימים מצוות לחם משנה, לא רק ברכות הנהנים. התוספות אומרים ברכות הנהנים, זה כנראה התירוץ. אנחנו מקיימים מצוות לחם משנה, וגם ברכה אשר קדישנו על אכילת מצה. אז בעצם, כמו שנגיד בשבע ברכות, לא אומרים ברכת המזון ושבע ברכות על אותו כוס. כי אין עושים מצוות, חבילות, חבילות. ברכת המזון, כוס אחת, שבע ברכות, כוס שנייה. סתרדים לא עושים את זה? לא. כן או לא? כי זה הולך יחד, אבל אם זה במקרה נפגש, אז אין עושים מצוות, חבילות, חבילות. אז ממילא, כאן יש לי, גם אני מברך לחם משנה, וגם אני מברך על אכילת מצה, לכאורה על אותו דבר, זו בעיה קצת. לכן, על כל פנים, כך הטור למד. הטור למד שלפי שיטת הריף, כך הוא כותב בסיכום את שיטת הריף, זאת אומרת שכך הוא למד פשט, שלפי שיטת הריף, שלחם משנה זה על הפרוסה בעיקר, אז אי אפשר לברך עליה גם את ברכת על אכילת מצה. אז אכילת מצה היא על השלמה, כדי שלא יהיו מצוות חבילות חבילות. חכמים, תקנו לחם עוני כתיב, מה דרכו של עני בפרוסה, זה דין בלחם משנה. אז אני מברך על הפרוסה, זאת אומרת, לטעום ממנה. בעיקר ברכת המוציא, זה לחם משנה, זה אחד וחצי, אבל עיקר הברכה זה על הפרוסה. אבל כיוון שאין עושים מצוות חבילות חבילות, אז ברכת המוציא, ברכת על אכילת מצה מתייחסת דווקא לשלמה. על לפי זה, אם אני אומר שבלחם משנה מספיק טעימה, כל פעם בברכת המוציא מספיק טעימה, אז היה לטעום מהפרוסה ולאכול כזית מן השלמה, כזית שלם דווקא מן העליונה. לפי שיטת הראש זה בדיוק הפוך. הרי לחם משנה זה על השלמות, והברכה של לחם עוני זה על הפרוסה. אז היה לאכול כזית מן הפרוסה ולא מן השלמה, מן השלמה מספיק חתיכה קטנה. אז כיוון שאני לא יודע מאיפה לאכול כזית, אז ראוי שאני אוכל כזית גם מזה וגם מזה, ואז אני יצאתי ידי חובה, ממה נפשך את הכזית של אכילת מצה, או על השלמה או על הפרוסה. מי שמאיים בראש עדיין יש לו קושייה, מפני שהראש אמר את השני זיתים עוד לפני שהוא מביא בכלל את שיטת הריף. אבל אז באמת הביאור על החדן, הוא לא יודע למה שני זיתים דבר חדש לא מצאנו בשעס וכו' וכו'. אבל אחרי שיש לנו את שיטת הריף והראש, אז זה מובן איך שזה. אז עכשיו יוצא שאם אני מחלק לכל אחד ואחד חתיכה קטנה מן השלמה, ואפילו גם מן הפרוסה, אבל לפי הדעות שהברכה על אכילת מצה חלה על השלמה, צריך לתת לו כזית מזה, או כזית מזה. אז מילא על אכילת מצה, מילא אם אכילת מצה זה על הפרוסה, אז לא אכפת לי. אם אני אומר שהברכה היא על אכילת מצה על הפרוסה, לא אכפת לי. כי לפני ברכת המוציא חילקנו לכל אחד כזית. אז הוא יוצא מדין שומע כעונה, אם הוא שומע ממני, את הברכה על אכילת מצה, אבל הוא מתכוון על המצה שלו, לא על המצה שלי. על הפרוסה שלו, אז יש לו כזית, על הפרוסה. דרך אגב, אנחנו בבית אומרים שמי שרוצה יברך על אכילת מצה לבד. המוציא יוצאים בלחם משנה, ומי שרוצה יברך לו את ברכת המצוות לבד. אבל גם אם יוצאים מדי חובה, הוא מכוון, כמו שאמרנו קודם בכוסות, הוא מכוון על הכוס שלו, הוא מכוון על המצה שלו.
ברך אחרי שהוא טעמה מוציא או...
לא, בטח שלפני, מה? בטח. אבל אם אני אומר שהברכה חלה על העליונה, זה לא כזית. אז לכן, אם רוצים לצאת את כל הדעות, אז באמת אין ברירה, אלא לקחת כל אחד שיהיה לו לבדו לחם משנה ופרוסה. רק אם יש מצות יד ומצות מכונה, צריכים לקחת מצות יד מצה וחצי ואחת מצת מכונה, אם אין הכל יד. כי הקורך לא אכפת לי שיעשה אחר כך לחוד. אבל פה, ואז אוכלים את הכזית הזה והכזית הזה ביחד, ולא חושבים כלום. כי אם הברכה חלה על זה, שהיא על זה, ואם על זה, על זה. זה כתוב מפורש ככה גם בראש. שכדי לצאת את שתי הדעות, שהוא לא יכוון כלום. ככה אדם, מעיקר הדין בעצם, אז המוציא זה על השלמות ועל אכילת מצה לפרוסה. אבל אם ודעת הריף הפוכה, אומר, אל תחשוב, מעיקר הדין יותר מזה, אחרי המוציא שוברים את הזה, את הלחם משנה, ואז מברכים. אבל כיוון שאתה לא יודע, אז הוא אומר, תעשה את שני הדברים. אם שמחלקים לכל אחד חתיכה קטנה מהמוציא. ואז הוא יוצא ידי חברת המוציא, ויש לפניו כזית, אז הוא לא צריך לאכול שני זיתים. מישהו אמר לי פה שאצל ספרדים כולם אוכלים שני זיתים, לא יודע מה הסיבה. אבל לפי זה אין טעם שאוכל שני זיתים, מה שני זיתים, איפה זה בא פה? אבל האורך הסדר, יש טעם גדול שאוכל את שני הזיתים. ודאי, וזה השולחן ארוך אומר.
שאם חילקתי רק מהשלמה,
אני חושב יותר מזה. אם חילקתי רק מהשלמה, אז אני נוהג כשיטת הראש. אבל אם אני מחלק גם קצת מהפרוסה,